103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכות ומפיקות את התוכנית מאירה פרץ ושני רומנו, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, האחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, האחראים על השידור ב-103 FM וסתיו קורנוס, וב-104.5 בני הלפרין, והטלפונים שלנו 0552-103-103, ואפשר גם להתקשר למספר הישן 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח שאלות לוואטסאפ, מספרו 054-70-105-70. זהו, אני רק רוצה להקדים בכמה מילים. שמענו על הטרגדיה העצובה השבוע, אתמול, שנפטר בחור צעיר בן 30 מהתקף אפילפסיה. וזה הכניס לחרדה הרבה מאוד חולי אפילפסיה שכבר התקשרו אליי וניסו לברר, והחרדה היא בצדק. אני 54 שנים נוירולוג. אני יכול להגיד לכם שבכל 50, ומטפל באלפי, טיפלתי באלפי חולי אפילפסיה. קשים ביותר וקלים ביותר, וכאלה שיש להם אפילו אפילפסיה והם לא בטוחים ולא יודעים אם יש להם או אין להם. בכל חיי המקצועיים נתקלתי בשני מקרים, שגם בשני המקרים זה לא היה בטוח שזאת הסיבה. כלומר, למות מאפילפסיה זה נדיר ביותר, רק במקרה שקורה איזה משהו נדיר ומישהו שוכב על הגב, אבל בדרך כלל, זאת לא מחלה שממנה מתים. זו לא מחלה שממנה מתים, וזה גם אומר שני דברים. חולי אפילפסיה, גם אם אתם מרגישים מצוין, אל תפסיקו טיפול. כי יש אנשים שאחרי 3, 4, 5 שנים שאין להם טיפול, הם מחליטים שהם בריאים, ומפסיקים את כל הטיפולים, ואז מגיע התקף מאוד 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 קשה. יכול להופיע, אבל לא חייב. לכן, אם אתם סובלים ממחלת האפילפסיה, ומאוזנים טוב, ולוקחים שנים טיפול, ואין לכם שנים רבות התקפים, אל תחליטו בעצמכם שאתם בריאים. אם אתם רוצים להוריד תרופות, תתייעצו עם הרופא הנוירולוג המטפל, והוא יגיד לכם איך לאט, 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 לנסות להוריד את התרופות. אני אישית מציע למטופלים שלי לא להוריד תרופות, גם אם 5 שנים לא היו להם התקפים. וצריכים לקחת בחשבון שהרבה אנשים יכולים גם למות מסיבות אחרות. כלומר, זה שיש לאדם מחלה מסוימת, זה לא אומר שהוא מת מאותה מחלה, בעיקר כשמדובר במחלה שממנה לא מתים. אז לכל חולי האפילפסיה באשר הם, או לכל החולים שיש להם הפרעות חשמליות מסוגים שונים, לא להיכנס לחרדה, לא להיכנס לפאניקה, רק לקחת את התרופות כפי שהרופא מציע לכם, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, אתה איתי?
כן, אני איתך ואתה איתי.
שלום, תודה.
עם מי אני?
אני בן 48.
איך קוראים לך או איך נקרא לך?
זיו, קוראים לי.
כן, זיו, אני איתך.
ואני מתקשר בקשר לבעיות לב, שבעצם לא הצליחו בדיוק להבחן אותן, מצד אחד, מצד שני, היה לי אירוע ויטי קשה, שאמרו שהוא היה מאוד קשה ומסכן חיים. אז לפני שנה, בשנה וחצי, הייתה תקופה שהרגשתי מאוד לא טוב, היה לי קשה לנשום, הרגשתי שאני כאילו, בעיקר בדופק נמוך היה לי מאוד קשה לנשום, הייתי מתעורר באמצע הלילה שאני כאילו מחנק.
בדופק נמוך?
דווקא בדופק נמוך, כן, לא הרגשתי שאין לי כושר, אבל בדופק נמוך שאני קם מהמיטה, סחרחורות, קשה לנשום, פעילות גופנית, נגיד אני עולה במדרגות קומה אחת בתוך הבית ומתנשף.
אז יכול להיות שגם לחץ הדם שלך נמוך.
אז בדקתי גם לחץ דם, ובדקתי, אז באותה תקופה הרגשתי מאוד לא טוב, וגם היה לי מדלקת בגב שהשפיעה על הרגל, הסיאטיק.
ציאטיקה, ציאטיקה, כן.
אז גם לא הלכתי טוב, למרות שאני עובד פיזית, אבל אני עובד בעמידה, אז כמעט ולא הלכתי, והרגשתי שאני נחלש מאוד, ועשיתי בדיקות סקר, אז החלטתי לעשות בדיקות סקר במכון מור, ובבדיקות הכל יצא תקין, גם לחץ דם, גם סוכרים, גם קולסטרול, הכל יצא תקין, אבל בכושר במאמץ, מבחן לב במאמץ, הייתה לי קפיצה פתאום מאוד גדולה של הדופק, לקראת הסוף ממש, היא כבר רצה לסיים, היא אמרה לי אפשר לסיים, אני אמרתי לה בואי נעשה עד הסוף, בואי נמשיך את זה עד הסוף, ואז לקראת הסוף הדופק קפץ, זה הראה שם 180, אבל גם קרדיולוג אמר שלפי הקוביות משהו זה כבר היה על 200, והיה שם אירוע של 10 דקות, אירוע VT חמור מאוד בעיניהם, בעיני כולם שם.
SVT.
SVT?
SVT, סופרוונטריקולר טכיקרדיה, כן.
שבעיקרון, לפי כל מה שאמרו שם אנשים, ואני חייתי בנס, כאילו, ואני בכלל, אני הרגשתי שקורה לי משהו, אבל לא הרגשתי משהו מאוד קריטי, אני המשכתי לעמוד, הם אמרו לי להמשיך ללכת, עשו לי עיסויים בצוואר, בעורף, כל מיני כאלה, והזמינו לי לנהל טיפול נמרץ, הרמדיקים צילמו את ה-EKG שלי והראו שם לכולם, זה היה, הייתי נס שאני חי בכלל. ואני לא הרגשתי שום דבר מיוחד, והשכיבו אותי שם במיון.
לא הרגשת סחרחורת? לא הרגשת...
אני באותה תקופה הרגשתי כל הזמן סחרחורות, אבל לא הרגשתי משהו מיוחד. הרגשתי חלש, כמו תמיד, אבל לא הרגשתי באותו רגע שהיה שונה מתחילת ההליכון, התרגיל המאמץ, לסוף המאמץ. הרגשתי, כשזה קרה, הרגשתי. אני הסתכלתי עליה, היא הסתכלה עליי, היא אמרה לי, הרגשת את זה? אמרתי לה, כן, איך את יודעת? אבל זהו, אז היא אמרה, אני רואה. ומיד רצה הרופאה שמשגיחה שם מאחורה למסכים.
כן.
היא מיד רצה פנימה, והם היו בשוק שאני בכלל עומד. והשכיבו אותי שם ביחילוב, 5 ימים, לא נתנו לי לקום, קרדילוק 5 מיליגרם.
כן.
ועשו את כל הבדיקות, ולא מצאו שום דבר. בהתחלה אמרו לי שזה ודאי שהולכים להשתיל לי דפיברילטור, שאי אפשר לחיות ככה, זה מסוכן. הם אמרו לי, אתה לא יכול לצאת הביתה, הבת מצפה של הבת שלי, לא נתנו לי לצאת. אמרו לי, אתה יכול, בסוף הם נתנו לי לצאת, חתמתי על ויתור, אני יכול למות בדרך. וזהו, ומאז עשינו עוד כמה בדיקות, עוד מבחני כושר, אתמול עשיתי אקו לב במאמץ. ודבר היחיד שראו זה הפרעות קצב, לא מסכנות חיים, ודופן מורחבת, דופן של החדר הימני. שקצת מפריע לפעולה התקינה של הלב.
אוקיי, עכשיו מה אתה למעשה שואל אותי? תגיד מה אתה מרגיש היום, אחר תגיד מה אתה למעשה שואל אותי.
מה שאני מרגיש היום זה שאני מרגיש קשה לי מאוד לנשום דווקא בדופק נמוך. אני ממש, אפילו עכשיו אולי לא שומעים, אני יושב באוטו רגוע, אני אפילו בשיחה רגילה בטלפון, נגמר לי האוויר בדיבור, שואלים אותי למה אתה מתנשף, תמיד כשאני מדבר עם אנשים שואלים מה אתה מתנשף, מה כל כך קשה, אני עושה דווקא בדברים פתאומיים ככה, שאני צריך, לא יודע, זה כדור של ילד מתגלגל, אני ארוץ לכדור לבעוט לו את זה בחזרה, אני אחר כך מתנשף מאוד, ואני מרגיש כמו חולשה, הרבה פעמים אני מרגיש חולשה, והשאלה שלי זה שמצד אחד אמרו לי שאני צריך השתלת דפיברילטור, ומצד שני, יש רופאים שממש אמרו, צריך להשתיל לך כבר עכשיו. ומצד שני, יש כאלה שאומרים, אנחנו לא מוצאים את הבעיה. אז...
בוא אני אגיד לך משהו. הם לא מוצאים את הבעיה, ולפעמים לא מוצאים את הבעיה. אני לא יודע בדיוק מה היה האירוע, ואיך הם פענחו אותו. אני לא יודע, כלומר, הם ודאי כן יודעים, כי הם ראו גם את ה-EKG וגם את המהלך. אני לא יודע עד כמה, אם אמרו לך שזה היה מסכן חיים, ואם זה, אם אתה שואל אותי, אז אני אומר, להשתיל קוצב עם דפיברילטור, לא יכול להזיק, יכול לעזור. כלומר, אם חס וחלילה מחר תיסע ליפן, בן כמה אתה? אתה איש צעיר, אתה בן 48. מחר תחליט שאתה רוצה לנסוע לחופש לאנגליה, ותהיה במטוס, ויהיה לך התקפה. אז אם יש לך דפיברילטור, אם יש לך קוצב עם דפיברילטור, תרגיש את המכה בחזה, ואתה תמשיך להיות בסדר. אבל אם לא יהיה לך, אז אתה נמצא בסכנה. אז לכן אני אומר, להשתיל קוצב עם דפיברילטור, זה לא פרוצדורה מסובכת, זה לא פרוצדורה מסוכנת, וזה פרוצדורה במקרה מסוים שחושדים, מצילת חיים. אז אם אתה שואל אותי, אני אומר, תשתיל עכשיו, למה לא לך לחכות בעוד שנה, מי יודע מה יהיה במהלך השנה? איך אומרים הילדים? יש ספק? אין ספק. זה דבר אחד. עכשיו, לגבי החולשה שלך, היא יכולה לנבוע אולי מכמה דברים, היא יכולה לנבוע, אין לך אנמיה, אני מבין.
לא, הכל תקין כמו של צעיר.
הכל, אתה צעיר, 48 זה צעיר.
גם הסוכר והכולסטרול, הבנתי שעושים הנחות בגיל מבוגר יותר, אז אני תקין גם לצעיר ממני, גם לגיל 40.
אוקיי. יכול להיות שהכושר שלך ירוד, ואתה צריך לחזק את הכושר, ולעשות, להיכנס לתוכנית, ויש תוכניות, אפילו,
לא נגיד... הכושר שלי, אני הלכתי לשיקום לב,
כן.
ובשיקום לב, כשהוא ראה אותי על 80-90 דופק, התחלתי לעשות אופניים בפעם הראשונה,
כן.
הוא אמר לי, אתה לא עולה מעל 110, אתה לא מדבר. הוא שאל, התחיל לשאול אותי שאלות פעם ראשונה, שאלות, פרטים אישיים וזה, לא יכולתי לענות לו בכלל, הוא אמר, אתה לא עולה מעל 110.
אוקיי, בסדר.
ואז התחלתי לעלות, והוא אמר, זה לא הגיוני שאתה על 140, כי ב-90 לא יכולת לדבר, ו-140 אתה כן מדבר. הוא בדק פעמיים את המכשירים, הוא אמר, איך זה יכול להיות? ב-100 לא דיברת, ב-140 אתה כן מדבר. ואז אני נכנס לזרם שאני בכושר, ואני יכול לרוץ גם על 160.
אז זה מה שאומר, זה מה שמחשיד, בוא נגיד, שמדובר במצב של חרדה. כי אם הבעיה הייתה לבבית, אז ב-140 היית מרגיש הרבה יותר גרוע מאשר ב-110. וב-110 היית מרגיש הרבה יותר גרוע מאשר ב-90. וזה מעיד, וזה נורמלי לחלוטין, שבחור בן 48, עם כל מה שעברת, ייכנס לחרדה. ואז כל פעילות גופנית, הגוף, זאת חרדה, זאת לא מה, זה לא תהליך מודע. זה לא שאתה מחליט, וואו, אולי יקרה לי משהו. באופן לא מודע, הגוף נכנס למצב של חרדה. אז זה דבר שיכול להיות, אז מה שצריך לעשות מצד אחד, זה אולי, ואני מעלה שאלה, לקחת משהו שמוריד חרדה, דבר אחד, דבר שני, לעשות פעילות גופנית מושגחת, תחת השגחה, כלומר, במכון לשיקום חולי לב, לעשות שם פעילות גופנית, ודבר שלישי, שאולי הוא הראשון, להשתיל קוצב לב עם דפיברילטור.
השאלה מה? אם בהתחלה לא שאלו אותי, אמרו לי שאין לי ברירה, ועכשיו אני חושב, לא בטוח שיאשרו לי, כי כבר עברה שנה וחצי ולא מוצאים ממצאים. עכשיו כן יכולים לאשר לי, פתאום אני יכול לקנות ולבקש?
תשמע, אני לא יודע בדיוק, אני מניח שאם הקרדיולוג שמטפל בך ימליץ, אני מניח שיאשרו לך. יש לך ביטוח פרטי דרך אגב?
לא.
לא. אני מניח שאם...
יכול להיות, אולי מהפנסיה, לא שאני יודע, אולי.
אני מניח שאם הקרדיולוג שמטפל בך ימליץ, אני מניח שיאשרו לך את זה. בעיקר לאור הסיפור, אני לא יודע בדיוק מה היה האירוע של ה... אם זה היה סופרוונטריקולר טכיקרדיה, או וונטריקולר טכיקרדיה, או מה שהיה ב-EKG, או מה שכן, אני לא יודע.
אני לא יודע להגיד, אני רק יודע להגיד שממש אנשים היו בשוק. הרופא באיכילוב הסביר לי, הוא אמר, זה שהחיות טיפלו בך בקור רוח, זה גם נס, כי בדרך כלל החיות רואות כזה דבר ומתעלפות.
אני רוצה להגיד לך, אני אף פעם לא ראיתי אחות מתעלפת מטיפול בחולה.
כן, הוא אמר לי את זה
בצורת דיבור.
ואני לא הרגשתי כלום. אמרתי לו, אני לא מרגיש כלום, אז אמרתי, תבין, זה ההבדל בין מה שהמציאות למה שאתה מרגיש.
כן, אני רוצה להגיד לך, כן. אני רוצה להגיד לך, אני עובד יותר מ-60 שנה, עוד בתור סטודנט לרפואה, אני עובד עם אחיות. אחיות זה עם מנוסה, בעיקר אחות שעובדת בתחום מסוים, אז היא מנוסה בו.
כן, הוא אמר את זה בטח בדרך משל.
כן, היא אמר את זה בטח צחוק, כן, אבל...
כן, אבל אני אומר שהוא ניסה להסביר לי כמה זה חמור, כשאני...
אז אני מניח שאותו רופא, אם הוא ימליץ על קוצב לב עם דפיברילטור, אני מאמין ומניח שיאשרו לך אותו.
ואין לזה תופעות לוואי?
אם אתה מאוד רזה, אולי בליטה קלה בבית החזה, זה הכל, מתחת לאור. משתילים את זה מתחת לאור, אז אולי תהיה שם איזה בליטה קטנה. אם אתה קצת פחות, אם יש לך קילו וחצי או שניים עודף משקל, לא יראו את זה. זה מה ש... שום דבר. אל תחשש.
וזה לא נותן פולסים לפעמים, לא כואב, לא מרגישים את זה?
אם זה כואב, סימן שזה היה צריך לכאוב. סימן שהיה, אם זה נותן מכה, סימן שהייתה הפרעת קצב שחייבה לתת מכה. מצד שני, אם באמת הדופק שלך הוא נמוך, קוצב לב דואג לכך שלא יהיה נמוך, כי מה הוא קוצב לב? קוצב לב בדרך כלל משתילים במצבים שדופק הלב יורד יותר מדי. כלומר, קוצב לב הפנימי שנמצא בתוך הלב, בתוך הלב יש לנו קוצב פנימי, שהוא דופק את מה שנקרא סינוס, הוא קוצב את הקצב שלנו, בדרך כלל בין 60 ל-80 פעימות בדקה, והוא מתוכנת שאם אני עושה מאמץ גופני, הוא יפעל יותר כדי לספק יותר דם. ואם אני ישן, הוא יהיה בתחום התחתון כדי שאני, כי אני לא צריך אנרגיה. אבל אם במקרה משהו מתקלקל בו, ואז גם במנוחה פתאום הדופק יורד מתחת ל-40, אז או בסביבות ה-40, אז יש הצדקה להשתיל קוצב לב כדי שלא ירד יותר מדי.
לא, אצלי זה בשינה, לפי השעון, בשינה זה היה, לפעמים יורד לי, אז באותה תקופה עם הקרדילוק שלקחתי.
לא, עם הקרדילוק זה לא אומר, קרדילוק מוריד דופק.
כן, עכשיו אני לא לוקח עכשיו קרדילוק, וזה לא יורד לי מתחת ל-60, 70 אוקיי, בשנה אפילו.
אוקיי, אז זה בסדר, זה דופק תקין ונורמלי, ויכול להיות שהיה לך משהו וזה חלף, זה גם יכול להיות.
אז יכול להיות שיהיה SVT והוא יחלוף? זאת אומרת שלא הייתה לו סיבה?
יכול להיות. אם זה היה SVT, אז SVT הוא יחסית לא מסוכן, הוא גורם לתופעות לוואי, ואז אם זה היה SVT וזה יחזור, אפשר גם לעשות צריבה, אבלציה, ולנטרל את המוקד.
גם לזה הייתי מועמד, אבל מכיוון שזה לא חזר הרבה זמן, אז הרופא אמר שהוא פוחד שיכניסו אותי לפרוצדורה, ולא יצליחו ליצור את הסיטואציה של ה... הוא אמר משהו מחשמלים ומחפשים איפה
הקטר. נכון, כי מה שעושים מכניסים חוטי חשמל לתוך הלב, למוקדים של הקוצבים, נותנים שם גירוי ומנסים ליצור באופן מלאכותי, להפעיל את הלב ולגרום באופן מלאכותי לאותו סופרוונטריקולר טכיקרדיה. אבל לפעמים לא מצליחים למצוא את המוקד בדיוק, אבל מוצאים איזה שהן הפרעות אחרות, ואותן צורבים. ובהרבה מאוד מקרים זה עוזר, אבל בוא לא ניכנס לפרטים, גם זה לא, גם זאת שיטה טובה וגם זאת שיטה טובה, אבל אם אני לא יודע בדיוק מה היה האירוע שעליו אתה מדבר, אבל אם הציעו לך להשתיל קוצב לב עם דפיברילטור, אם עדיין זה אקטואלי מבחינת המצב של הלב וזה אני לא יודע, אז תעשה את זה.
אוקיי.
אוקיי? טוב, זיו.
טוב. תודה רבה.
כל טוב לך, להתראות. כן, ומי איתנו על הקו?
אהלן רפי, צהריים טובים.
צהריים מצוינים. עם מי אני?
שמי ארז.
כן, ארז.
39.
כן.
תראה, מלפני 6 שנים, פעם ראשונה נתקלתי בזה, שהיה לי צערה הפוכה באזור עצם הזנב.
כן.
לא לקחתי את התופעה הזאת, באותו סיטואציה לפני 5-6 שנים כשזה קרה בפעם הראשונה, בהתחלה לא התייחסתי לזה, וזה הגיע למצב שעשיתי ניתוח.
כן.
עכשיו, הניתוח לא היה בהרדמה כללית, אלא בהרדמה מקומית.
כן. עשו פתח גדול ולא תפרו אותו והשאירו את זה פתוח.
לא, אז יפה, פה תפרו אותו, ואני זוכר שתפרו אותו, אני לא זוכר שתפרו אותו.
כן, אז זה היה משהו קטן.
כן, תפרו אותו. ומאז אני חווה לפחות, חוויתי לפחות 4-5 פעמים את אותו הדבר. עכשיו, כל פעם שזה רק התחיל לחוב לי והתחיל לבלוט, הייתי לוקח אנטיביוטיקה, אוקמנטין. הייתי סובל מכאבים ב4-5 ימים, עד שזה האוקמנטין בעצם עזר, כל הדלקת יצאה והכאבים חלפו. העניין הוא שזה חוזר על עצמו כבר באופן כרוני 4-5 פעמים. עכשיו, השאלה היא, ראשית כל, אני שמעתי, כאילו, התייעצתי עם כמה אנשים שכן היה להם את זה, הם אומרים, אם לא עברת את זה בהרדמה כללית, את הניתוח הראשוני, זה כאילו לא נחשב ניתוח, זאת אומרת זה משהו שצריך להיות בהרדמה כללית.
לא, זה לא אומר. תראה, השאלה היא, לפעמים יש הבדלה בין דלקת בשורש של שערה, לבין מה שאנחנו רואים פילונידל סינוס, ולבין תלוי גם בעומק ותלוי בדברים. זה, הרדמה מקומית, הרדמה כללית, זה לא דבר זהו. אבל מה שאני מציע לך, זה ללכת למכון לרפואה אסתטית, לעשות לייזר, ולהוריד את השיער בלייזר מהאזור של ה...
יפה, אתה רציתי לשאול אותך.
כן, אז זהו, אז זה...
גם פה, זה אמרו לי, למרות שזה הבריא לי, אז היה לי לפני שבוע, וסבלתי בזה כאבי תופת, שבוע כמעט הייתי מנוטרל בבית, בכאבי תופת. אמרו לי, בכל מקרה, קודם כל תעבור את הניתוח, תעשה ניתוח, למרות שזה עברי עדיין השערה היא שם, תעשה ניתוח, אחרי שתעשה ניתוח, ואחרי שזה עברי, אל תעשות לייזר. לא יהיה לזה אפקט אם עכשיו אתה תעשה לייזר. האם זה, יש אמת בדברים, או שכרגע אני יכול לעשות שם לייזר?
א', עכשיו אתה בריא?
עכשיו כן, עכשיו זה אחרי שזה עברי לי, כן.
עכשיו, אתה שערך, מה צבע השיער שלך, בלונדיני או כהה?
שחור.
כן. שחור, מצוין. כי שחור זה טוב להורדת שיער בלייזר, כי האנרגיה עוברת דרך, יותר טוב דרך צבע שחור מאשר דרך צבע בעיר. אני הייתי עכשיו ללא כל קשר, עושה הורדת שיער בלייזר בכל האזור ההוא, כן? ומנקה את כל האזור ההוא משיער. ואז הסיכוי שזה יחזור הוא הרבה יותר קטן. כן ניתוח, לא ניתוח, זה דבר משני. ואם יקרה עוד פעם אחת, עכשיו תראה, הורדת שיער, אין דבר כזה, לא קיים דבר כזה, הורדת שיער לצמיתות. זה קיים רק בפרסומות. יש דילול שיער, יש הורדת שיער, אבל השיער נוטה לצמוח, כך שיכול להיות שכל כמה חודשים או כל חצי שנה, תצטרך לבדוק ולראות אם השיער צומח שוב, שוב להוריד אותו. אתה מבין?
הבנתי. זאת אומרת, והשיער, כל כמה...
כל חצי
כל כמה פעמים לעשות טיפול בלייזר שיוריד לשם את ה...
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
הבנתי.
וזה שכן עשו ניתוח בהרדמה או לא עשו ניתוח בהרדמה, זה לא שייך.
זה לא שייך.
לא.
עכשיו, אני באחד מהרעיונות שלך שמעתי שאמרת שאם עושים ניתוח, האפשרות שזה יחזור זה כ10%.
אני לא דיברתי על אחוזים, אני לא דיברתי על אחוזים.
משהו כזה.
לא, לא.
השאלה, זאת אומרת...
אמרתי שזה נוטה... אמרתי שזה נוטה לחזור, אבל אתה יודע מה זה אחוזים? אם אתה עכשיו נמצא בבית, אתה צעיר, אתה בן 39, אם אתה נמצא בבית עם עוד 5 אנשים, ומישהו בבית שלך בהיריון, באופן סטטיסטי כולם בהיריון.
ברור.
אז זהו, אז אני על אחוזים לא דיברתי. אני אמרתי שזה נוטה לחזור.
עכשיו, באופן כללי, מי מטפל בדברים כאלה? פרוקטולוג או כירורג?
רופאים כירורגים.
רופאים כירורגים.
כן. יש להם הרבה ניסיון בזה.
בסדר, גמור. אז אתה ממליץ לעשות שם...
אני ממליץ להוריד שיער, לעשות הסערת שיער בלייזר, כי בדרך כלל, זה נמצא באזור שמעל...
דרך אגב, המקצוע שלי, אני יושב הרבה. זה גם קשור לזה?
בפירוש קשור לזה, כי כשאתה יושב הרבה, יש יותר חיכוך. הרי השערה הפוכה, או הסינוס, או מה שקורה, זה קורה כאילו בסוף החריץ של הישבן. כן?
נכון.
וזה מקום שבו כשאנחנו מתיישבים, וכשאנחנו קמים, הוא עובר יותר שפשוף, גם מהתחתונים, גם מהכיסא, והשפשוף הזה הוא גורם, הוא מגרה את השערות, כן? והוא מגרה את כל האזור, הוא משפשף את כל האזור. לכן זה קשור לעבודה, אבל זאת העבודה שלך ואין מה לעשות.
נכון. מעולה, המון המון תודה, עזרת לי מאוד.
כל טוב ארז.
לעשות לייזר או לחכות, לעשות...
תעשה לייזר, הכי הרבה תעשה עוד פעם לייזר, זה לא זה, אבל זה שאמרו לך שהניתוח בהרדמה... כל זמן שלא עשו לך ניתוח בהרדמה, זה לא שווה, זה לא נכון. אם האבצס שישנו הוא קטן, אז לפעמים מספיק לפתוח אותו, ולנקז אותו, ולשים או לא לשים, תפר אחד או שניים. אם זה ממש סינוס, ואם זה ממש עמוק, ואם זה ממש חודר כמעט עד עמוד השדרה או לעמוד השדרה, אז עושים ניתוח הרבה יותר גדול, ואז גם משאירים אותו פתוח, שיחלים בעצמו, כלומר לא תופרים, משאירים את הפצע פתוח, עם, עם גזות ונוזל וזהו, אבל זה לא המקרה אצלך.
אוקיי. בסדר, המון המון תודה.
כל טוב לך, כל טוב ארז.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת לילך. אני נוצרה לי...
בת כמה לילך?
42.
כן.
נוצרה לי איזושהי בעיה של קושי בבליה, בעיקר של נוזלים. זה התחיל חודש אחרי תחילת המלחמה, אני חוויתי איזה סטרס מאוד גדול, וככה הייתי באיזושהי חרדה באותה תקופה, והיה איזשהו יום בעיר אחד, פתאום הרגשתי שאני לא מצליחה לשתות את הנוזל, אם זה קפה, אם זה תה, לא משנה איזה נוזל זה.
עכשיו נוזלים, נוזלים, נוזלים חצי, חצי נוזלים כמו יוגורט, לבן.
גם קשה לי.
אין לבן, אבל גם קשה לך.
גם קשה לי, מוצק, פחות יש לי בעיה, כל מוצק שהוא קצת מוציא מים, כמו פרי, כמו משהו
שהוא כזה. ירק מבושל נגיד, או ירקות במרק או זה, זה גם קשה, כן.
כאילו יש לי איזשהו קושי במנגנון הבליה, כאילו הבליה התבלבלה יותר בעניין הנוזלי. עשיתי בדיקת סיב אופטי, עשיתי בדיקת בליעה, אמרו לי שזה תקין.
עשית בדיקת בליעה עם רנטגן, עם חומר ניגוד? לא, אוקיי.
לא עם חומר ניגוד, היא שמה לי איזשהו חומר שהיה לה במרפאה, היא אמרה לי שזה די משקף חומר ניגודי, ואמרה לי שזה תקין לגמרי, לבדוק את המקום הנפשי יותר. התחלתי טיפול בציפרלק, 1.5, עשיתי טיפול הומופתי, CBT, אני לא, הרגשתי איזשהו שיפור קטן ושוב רגרסיה.
אוקיי.
Okay. יש לציין שכרגע אני לא במצב חרדה, זאת אומרת לא במצב שהרגשתי בחודש הראשון. חרדה פחתה משמעותית, אבל העניין עם הנוזל, זאת אומרת מאוד קשה לבלוע נוזל, ולבלוע כדור בכלל משהו שהוא מאוד קשה. יכול לקחת כמה דקות שלמות לבלוע כדור.
אני הייתי מציע שני דברים. שלב ראשון, ללכת לנוירולוג. ללכת לנוירולוג שיבדוק לך את הרפלקסים, את רפלקס הבליעה, ויבדוק את עצבי הגולגולת. דבר אחד. זה הדבר הכי חשוב. הדבר השני, ללכת לעשות לגסטרואנטרולוג, שיעשה לך בדיקת בליעה עם בריום. כלומר, בדיקת...
אני עושה צילום עם בריום.
אוקיי. צילום
עם בריום בשד, זה מספיק?
זהו, זה. לזה הכוונה.
צילום.
נותנים לך לבלוע בריום, זה צילום, עושים כמה צילומים, 1, 2, 3, עושים סינמה, פעם קראו לזה סינמה, כן, עושים סרט, שנותנים לך, אומרים לך, נותנים לך בריום בפה, ואומרים לך, עכשיו תבלעי, ותוך כדי זה מצלמים, ורואים איך הבולוס, איך הגוש, איך כמות של הבריום, של חומר הניגוד, יורדת במעלה, ואם היא נתקעת, כלומר, יש את האפשרות הזאת, את ההבחנה. דבר נוסף שאפשר לעשות לך, זה מה שנקרא מנומטריה של הוושת. זה בדיקת לחצים בוושת. אלה בדיקות שבדרך כלל גסטרואנטרולוגים עושים. אז הבדיקה ששלחו אותך, היא הצעד הראשון בהתקדמות של הבדיקה. צריך גם לעשות מנומטריה של הוושת, ובדיקה נוירולוגית שתבדוק את החזרי הבליעה. אם הרופא ימצא שאחד ההחזרים לא תקינים, בואי נגיד ככה, אם את עכשיו, איפה את נמצאת בבית?
כן.
יש לך כפית בטווח יד?
כן.
קחי את הכפית.
כן.
תחזיקי את החלק של הכפית ביד ואת הידית באוויר.
כן.
תכניסי בעדינות רבה את הידית לתוך הפה עמוק, ותגידי אוקיי. לי אם זה עושה לך בחילה.
אוקיי, רגע.
ממש עמוק לאינבל אפילו, שהיא תיגע באינבל, אם זה מעורר
כן,
בך
זה
בחילה.
עושה לי.
זה,
כן.
זה כבר סימן טוב.
זה כבר סימן טוב. אבל אתה מכיר דבר כזה, עם בליעת כדורים בפרט?
בוודאי, בוודאי.
מה הדבר הכי שכיח?
יש אנשים בגיל 60 ו-70 שלא מסוגלים לבלוע כדורים בכלל מאז היותם ילדים. יש.
מאן זה מגיע? זה באמת מקור זה יכול להיות בחרדה?
המקור יכול להיות פסיכולוגי, והמקור יכול להיות פיזיולוגי. המקור יכול להיות שפעם בלט איזה כדור והוא נתקע לך בלוע, והמוח זוכר את זה, ומאז יש לך חרדה מלבלוע כדורים. אבל אצלך זה גם מלבלוע נוזלים. יכול להיות, האם פעם שתית והשתנקת וחשבת שאת נחנקת?
קרה לי, בהתחלה זה קרה
בהתחלה,
לי.
בהתחלה, אז אולי זה השאיר איזה טראומה מסוימת. אבל אצלי תמיד אני אומר את זה תמיד בתוכניות. הבחנה שזה משהו פסיכולוגי, זאת ההבחנה האחרונה. לפעמים היא הראשונה, אבל זאת כרופא, אנחנו צריכים קודם לשלול את כל הדברים האחרים.
נכון, ומה עם בדיקות גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה, זה רלוונטי?
קולונוסקופיה היא לא רלוונטית, וגסטרוסקופיה היא לא רלוונטית. אבל
לא רלוונטית למקרה? לא.
בשלב מסוים יעשו לך גם, תראי, בגסטרוסקופיה, כדי להיכנס לגסטרו, כלומר לקיבה, צריכים לעבור דרך הוושט. אבל עושים קודם כל את הסינמסקופיה של הבליעה, את בדיקת בליעה של בריום, עושים קודם מנומטריה של הוושט, בדיקת לחצים בוושט, ואז אפשר, וחלק מאותו ברור, עושים גם גסטרוסקופיה.
שאלה נוספת, שדיברת על גולגולת, וחלילה דברים שיכולים להיות גידולים ודברים כאלה, או... ממקום
עצבי. לא, בדיקת, אני אמרתי, לא דיברתי על גולגולת, דיברתי על עצבי הגולגולת. והעצבים שקשורים לתנועות הלשון, והעצבים שקשורים לבליעה, הם חלק מעצבי הגולגולת, ואותם צריך לבדוק.
וזה דבר הפיך, או שאם יש איזשהו נזק,
כי
זה כבר חצי שנה?
תלוי מה הבעיה. לפי הבעיה, ככה התשובה שלי תהיה. אבל לכן אמרתי שאני מציע גם, שנוירולוג יראה אותך.
בסדר, ושאלה אחרונה, יש היגיון למה האוכל נבלע יותר בקלות והנוזלים בעייתיים?
כן, 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 כי האוכל הוא גוש, וגוש מוצק יורד יותר בקלות מאשר נוזל. נוזל הוא יכול לעלות טיפה למעלה, למטה, הוא לא, אין לו מסה, כאילו. יש לו מסה, אבל הוא פלואידי, כן, הוא פלואידי.
נכון, נכון, וזה מתאים יותר למטה הוא עצבי אולי.
אין לו צורה, אין לו צורה. הרבה אנשים יש להם בעיות של בליעת נוזלים, ולכן נותנים להם, עושים להם את ג'לי, או שנותנים להם לאכול ג'לי, נותנים להם לאכול גבינה, נותנים להם לאכול יוגורט.
אבל אין לך לומר לי מה הדבר השכיח שבעינו זה קורה,
נהיה נימה... לא, יש הרבה, יכולות להיות הרבה סיבות.
הרבה סיבות, הבן.
כן. שגם הסיבה הפסיכולוגית היא סיבה... שיש לקחת אותה בחשבון. אבל, כן. כפי שאמרתי לך, במקום האחרון בהבחנה המבדלת.
הבנתי. בסדר גמור.
אוקיי. כל טוב
תודה,
לך.
תודה, תודה רבה. תודה.
כל טוב.
בלי.
טוב, לפני שנמשיך, קיבלנו שאלה בוואטסאפ, ושואלת השואלת, בת 57, בריאה טפו טפו טפו. עקב ירידה גדולה במשקל, בזמן קצר יחסית, בסוקרה עם סקסנדה, סקסנדה זאת זריקה שנותנים להרזיה או לסקרת, סובלת מנשירה מפחידה. שאלתי, האם הנשירה בגלל הסקסנדה או בגלל תפריט דל קלוריות, ויטמינים, סימן שאלה? והכי חשוב, האם זה הפיך? האם השיער יפסיק לנשור בצורה קיצונית? תודה מראש, והיא חותמת. אז קודם כל, סקסנדה של עצמה לא אמורה לגרום לנשירת שיער, אבל ירידה גדולה במשקל, ובעיקר חסר בחלבונים, חסר בברזל, חסר באבץ, וחסר בויטמינים, יכולה לגרום לנשירת שיער. עכשיו, אני לא יודע מתי נכנסת לגיל המעבר. יש נשים שנכנסות לגיל המעבר בסביבות גיל 45, יש נשים שנכנסות לגיל המעבר בסביבות גיל 50, ויש אפילו כאלה שנכנסות לגיל המעבר בגיל 56-57. אם נכנסת לגיל המעבר לאחרונה, בחודשים האחרונים, זו גם יכולה להיות סיבה אצל חלק מהאנשים לירידה במשקל, וסליחה, לעלייה במשקל ולנשירת שיער. אז קודם כל, הייתי רוצה שתבדקי עם תזונאית, עם הדיאטה שלך מאוזנת, ללא כל קשר, תקני את אותם כדורים שהם תוספים לשיער, כמו רוץ HR, של של אלטמן או או הר מולטי אר של סופרב או של סולגר או של חברות אחרות שמכילות גם ויטמינים, גם מינרלים, גם ברזל, גם אבץ, גם ביוטין, גם את כל הדברים האלה, ותעשי בדיקות דם כלליות, לראות שאין לך אנמיה, ושלא חסר לך ויטמין B12. כי אם חסר לך ויטמין B12 וחסר לך ברזל, אז כדאי להשלים אותם כדי שלא יתפתחו דברים אחרים. וזהו בינתיים, זה מה שאני יכול להציע, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום.
הלו.
כן, שלום. שלום.
שלום, מדבר מיכאל.
כן, מיכאל. בן כמה אתה, מיכאל?
אני של זה, אני בגיל 66 כרגע.
כן, מה זה כרגע? מחר תהיה בן 66 ביום.
66 ביום, כן.
אוקיי, כן, מיכאל.
מה, אוקיי, תקשיב, אני יש לי ידיים חלשות, שהידיים שלי מרדמות לפעמים, וכמעט משותקות הידיים שלי. עשיתי מלאי המוצידה הצווארי.
כן, בדרך כלל זה נובע משם.
סליחה?
בדרך כלל ידיים חלשות, המקור שלהם והירדמויות, המקור שלהם הוא מעמוד שדרה צווארי.
נו, עשיתי את זה תקין עמוד שדרה צווארי, עשיתי כבר את זה.
עכשיו תגיד לי...
רגע, הרגליים שלי חזקות, רק הידיים בעיות איתם.
עכשיו תגיד...
סליחה רגע, דוקטור, אני...
כן, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
הלחץ דם שלי זה 130/80, דופק 72, סוכר 131.
כן, אז מה אתה שואל אותי, למה ידיים חלשות?
כן, חלשות רדומות והן משותקות, אני לא יכול אפילו להרים כוס עם הידיים.
תראה, קודם כל, אתה צריך ללכת לרופא המשפחה, ולבקש שישלח אותך לבדיקת EMG, שזאת בדיקת...
רגע, דוקטור, אני עשיתי פעמיים, גם ברגליים וגם בידיים.
אבל הרגליים זה לא בעיה, מה מצאו בידיים?
בידיים יש לי כל מיני קופצים כאלה ורידים כאלה בידיים, לא זוכר, קוראים לזה.
לא, אם אתה לא זוכר איך אני, שאני לא רואה אותך,
לא,
ואני
לא,
בקושי...
לא, השרירים לא בסדר.
השרירים לא בסדר?
כן.
אז אולי יש לך איזה מחלת שרירים, אתה היית אצל נוירולוג?
כן, בטח, כמובן.
נו, אז מה אמר הנוירולוג?
הפעם הייתי אצל הנוירולוג, הוא קבע, הוא חושב שיש לי ALS.
אוקיי, ALS יכול לגרום לזה, למרות שב-ALS יש גם סימנים ברגליים.
לא, בדרך כלל. לא, ברגליים, תודה.
הדיבור שלך השתנה או שאתה תמיד מדבר ככה?
כן, השתנה, נכון, השתנה.
הדיבור השתנה, אוקיי, אז יכול להיות שבאמת המחלה זה ALS. ALS יכול להופיע עם קפיצות של שרירים, ALS יכול להופיע עם הפרעות בדיבור, לפעמים גם הפרעות בבליעה. הלשון שלך רוקדת קצת?
לא, זה בסדר, הלשון בסדר.
אבל הדיבור השתנה.
נכון, הדיבור נהיה קצת כבד יותר, נכון?
אוקיי, כי זה יכול להיות גם בגלל הלשון. אוקיי, תשמע...
רציתי לשאול אותך, רציתי להתייעץ איתך, בקשר לתא לחץ, אם זה יעזור לי.
לא, תא לחץ לא יעזור לך.
לא יעזור.
תא לחץ לא יעזור לך.
מה יעזור לי במקרה שלי, בבקשה, אתה יכול...
תראה, אין הרבה טיפול לצערי למחלה הזאת, אבל אני יודע שבהדסה ירושלים, בהדסה עין כרם, יש במחלקה נוירולוגית מחלקה שלפעמים יכולים לעזור, אם אתה תתאים להם לטיפול, יש להם טיפולים מיוחדים, ויש גם מרפאה, איפה אתה גר?
אני גר בעמקים, בעמק
יזרעאל. אז אני הייתי בכל זאת מציע להתייעץ עם מרפאת ALS בהדסה ירושלים.
אבל יש תרופה לזה, ממה זה נובע?
זאת מחלה, יש מחלות שאנחנו לא יודעים.
האמת דוקטור, זה קרה לי לפתע פתאום, זה כמו פרח שנובל, זה מה
שקרה. זה קורה לכולם, כשזה קורה להם, זה קורה לכולם לפתע פתאום. וזאת מחלה שאין לה ממש טיפול. אתה מבין, לצערי, אין לה ממש טיפול. ישנם רק טיפולים ניסיוניים, ואני יודע, כפי שאמרתי לך, שבהדסה יש חלק מהטיפולים ששווה לנסות אותם, אם אתה תתאים להם.
האמת שהציעו לי כדור, כדור בשם רולוטיק, אתה מכיר את זה?
מכיר אותו, והוא כדור שאנחנו חושבים שהוא מעכב את המחלה.
אה, הוא רק מעכב, הבנתי.
כן, כן.
אז זה הפתרון שאתה אומר, עכשיו תגיד, יש כאלה שהתרפו מזה אולי.
תראה, לפעמים זאת מחלה שהופכת, יש מקרים שהמחלה מתקדמת לאט, 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 ויש מקרים שמתקדמת יותר מהר, אבל...
אני אשים אותה כבר עוד מעט שנה וחצי.
כן. ויש הידרדרות גדולה בשנה וחצי או קטנה?
לא הבנתי, מה? לא השתנה כלום.
נו, אז זה טוב, אז אתה במצב טוב.
לא, אני עושה כושר, ואני גם עושה פיזיותרפיה, אני עושה ריפוי בעיסוק גם.
טוב מאוד, טוב מאוד אתה עושה.
כן, אבל אני רוצה לצאת מזה.
תשמע, מי שיבטיח לך שהוא מוציא אותך מזה, תברח ממנו.
הבנתי.
אי אפשר להבטיח, אתה יודע, הרפואה זה לא דבר שאפשר להבטיח הבטחות.
אז אתה אומר, זאת מחלה
שכמעט... מחלה שאין לה ריפוי, והיא מתקדמת לפעמים, יש אנשים שחיים איתה הרבה שנים, ויש אנשים שחיים איתה קצת פחות שנים.
האמת של קשה להשתיתי, אתה
יודע,
אני לא יכול לעשות כלום בבית.
כן, אני מבין.
בסדר, 100%.
כל טוב לך, כל טוב מיכאל. שבת שלום, תרגיש טוב. כן, יש לנו לצערנו מחלות שאנחנו לא יודעים לטפל בהם, לא יכולים לטפל בהם, ולמחלות ALS זה ניוון שרירים מתקדם בדרך כלל, ולניוון שרירים אין מה לעשות. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, מדבר דוד.
כן, דוד, שלום לך.
שלום, זה בקשר לנכד שלי.
בן כמה ילדון?
כמעט 16.
כן, אז זה כבר גבר, זה לא ילד. כן,
גבר, יש לו שרירים ככה רציניים.
כן.
גבוה. עכשיו, יש להם איזו אופנה במכון כושר של הצעירים. הם צורכים...
אבקות חלבון ו...
אבקות חלבון, בדיוק. והבן הבכור שלי, לא אבא שלו, הבן האח של אבא שלו, מנסה להסביר, הוא ביוטכנולוג, מנסה להסביר לו... כי זה לא טוב, כי זה יש, הגוף מאבד את השליטה שלו על חלוקת התאים, וכל מיני דברים מקצועיים שהוא מבין, אני לא מבין בזה כלום. אז זהו, עכשיו מה שאני רוצה להגיד לנכד שלי, האם הוא צריך להפסיק את זה או לא להפסיק? אני אמרתי לו שהדוד אמר שצריך להפסיק, והוא אומר לי שלא, הוא קרא באינטרנט כל מיני דברים, זה טוב, מנפח את השרירים.
אני הייתי מציע לו במקרה זה להקשיב לדוד שלו, ולא להקשיב למוכר תוספי תזונה במכון הכושר. ואם הוא רוצה חלבון בריא, אז אחרי אימון או לפני אימון, שיוכל קופסת קוטג' או שיוכל קופסה של גבינה לבנה, או שיוכל קופסה של טונה, או שיוכל סטייק טוב, ויוציא את הכסף שלו על חלבונים מעורבים, ולא על חלבון מזוקק שבכמויות גדולות מעמיס על הכליות. אבל לצערנו חלק גדול ממכוני הכושר הפכו לחנויות לממכר תוספי תזונה, שחלקם חוקיים, ולצערנו אני לא בא להגיד שום דבר על המכון שלו שאני לא יודע מהו, אבל לפעמים אפילו דוחפים כל מיני חומרים שהם לא כל כך חוקיים, שהם על, על, על גבול הסמים. אז אני מציע לו את החלבונים או את כמויות החלבון, במקום באבקת חלבון, הכי טוב שיקח גבינת ריקוטה למשל, שהיא עשירה מאוד בחלבון, או גבינה צהובה, שהיא עשירה מאוד גם בסידן וגם בחלבון, או עוד פעם, קופסת טונה, כל יום במקום לצרוך את הכמויות ואת הכפיות של אבקת חלב, ולהגיד לו שהדוד שלו צודק.
כל הכבוד לך, באמת.
עכשיו, הוא יכול להקשיב לתוכנית שלנו באינטרנט, ולשמוע את דבריי, ואם הוא לא ממש מאמין לך, שיקשיב לתוכנית, תיכנס ל-103 FM, יראה את התמונה שלי, ילחץ עליה, ויראה את השאלה, את השיחה שלנו, וזהו. אוקיי, דוד.
ממש ממש מודה לך, עזרת לנו מאוד. כן. תודה רבה.
אוקיי. יש לי פה, אומרים לי עוד שאלה אחת, תכף אני אראה, רק דקה אחת. כן. שואלים אותי אם סטטינים מפריעים לזיכרון, ואם אפשר לקחת מגנזיום שלוקחים אליקוויז. אז קודם כל, סטטינים, יש שאלה לגבי סטטינים וזיכרון. אין לי תשובה חד משמעית, אני רק יכול להגיד שסטטינים עוזרים לנקות את כלי הדם. ניקוי של כלי דם זה דבר מאוד חשוב להספקת דם לכלי הדם הקטנים ולכלי הדם של המוח. כלומר, אם אני צריך להחליט, אני הייתי ממשיך לקחת סטטינים. יש איזה כל מיני כתבות שאנחנו לא יודעים בדיוק, לא ברמה גבוהה ולא ברמה של החלטה חד משמעית, שתיארו שסטטינים יכולים לפגוע בזיכרון. אני... כל אדם בגיל מסוים יש לו ירידה בזיכרון. אין תשובה חד משמעית, קרוב לוודאי שסטטינים לא פוגעים בזיכרון. לגבי מגנזיום ואליקוויז, עד כמה שאני יודע, אפשר לקחת מגנזיום ואליקוויז ביחד. אליקוויז התרופה נגד קרישת דם, ועד כמה שאני יודע, אפשר לקחת את זה. יש לנו זמן לעוד שאלה אחת, אז בן 23 כותב לנו, לפני כחצי שנה, כתוצאה מאימון רגליים, הרגשתי סחרחורת ותחושת טלפון. מאז קשה לחזור להתאמן. בנוסף, יש קוצר נשימה, בעיקר במנוחה. לאחר בדיקת ספירומטריה, אני אומר לכם שספירומטריה זו בדיקת נשימה, הראה כי יש לי הפרעה רסטרוקטיבית בינונית. אשמח לדעת ממה זה נובע, הטיפול שאפשר לעשות. הפרעה רסטרוקטיבית זאת הפרעה חסימתית. הפרעה חסימתית זאת הפרעה שאופיינית בדרך כלל לאנשים שסובלים ממחלות ריאה, ובדרך כלל מאסטמה. באסטמה יש מחלה נשימתית כזאת. אנשים שמעשנים הרבה, אבל בגיל 23 אתה צעיר. אז הקוצר נשימה הזה בעיקר במנוחה, מחשיד שיש בעיה, ולכן אני הייתי מנסה לבקש מרופא הריאות תרופות שמרחיבות את הסימפונות, לנסות לקחת תרופות מהמשפחה של תרופות נגד אסטמה ולראות אם אתה מרגיש יותר טוב. וזהו, בינתיים אתם שומעים את האות ברקע, אז זה הזמן להודות למאירה פרץ ושני רומנו שאורחות ומפיקות, לאהרון זאבי שאחראי לדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי ללייב, לסתיו קורנס שאחראי לשידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. הטלפונים שלכם, שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור בשעה הבאה, 0552-103-103, 0552-103-103, או 1-900-722-103, לוואטסאפ 054-70-103-70, פרסומות חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תשארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. מזכיר לכם שהתוכנית שלנו משודרת גם בפייסבוק, ואיתי אותו צוות נהדר, מאיר הפרץ, ושני רומנו מפיקות ואורחות את התוכנית, ירון זאבי אחראי לדיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי ללייף, סתיו קורנס אחראי לשידור ב-103 FM, ובני אלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, והמספר הישן, 1-907-22-103, וואטסאפ, שאלות, 054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
שלום, פרופסור קרסו, מדבר שלום את וברכ... יעל.
כן, יעל.
בדוי.
כן, יעל. והגיל לא שלי. בדוי?
בבקשה?
וגיל לא בדוי?
לא, אני שואלת בקשר לאחיין שלי, בן 48.
כן, אוקיי.
עכשיו, לפני שאני שאלת השאלה, אני רוצה להגיד לך שאני עבדתי איתך הרבה שנים, ואתה אחד האנשים הכי אנושיים, אינטליגנטיים, שהכרתי בימי חיי.
תודה רבה, זה מחמיא.
יש מיוחד, ממש מיוחד. תודה לך.
מאחר וזה שם בדוי, אז אני לא יודע במי מדובר, אבל תודה. כן.
עבדתי איתך הרבה שנים, אוקיי, לא חשוב. הייתה לי הזכות לעבוד איתך הרבה שנים. אחיין שלי בן 48.
כן.
הוא סובל מהפסקות נשימה בזמן שינה.
כן, דום נשימה בשינה, או הפרעת נשימה בשינה, הפרעת, כן.
אני לא יודעת אם זה דום נשימה, אבל...
לא, השם, קוראים לזה דום נשימה בשם גרוע, כי זה לא דום נשימה, אבל זה הפרעת נשימה בשינה, כן.
אוקיי, מזה אנחנו מפחדים בדום שינה. עכשיו כזה, הוא, איך אנחנו יודעים שהוא סובל בהפסקות נשימה, אשתו ישנה לידו, ומדי פעם מרגישה שהוא מפסיק לנשום, כן? נמצאת לו דחיפה, ואז הוא מתחיל לנשום. וגם הוא אומר... כשהוא ישן, הוא לפעמים מרגיש שהוא שוקע ממש בתוך מים, ואז הוא מתעורר.
כן.
עכשיו, הבן אדם לא שמן, אין לו איזה בעיה, יש לו אומנם ברקע דלקת פרקים, אבל הוא מתפקד...
לא קשור, יוצא... לא קשור.
אוקיי.
הוא נמוך עם צוואר קצר?
לא. הוא בריא, הוא אפילו היה ספורטיבי, גלשן, היום פחות, כן, אבל הוא... כן. לא, אין לו...
אוקיי.
אין לו שום דבר שיצוני שיכול להסביר את הבעיה.
אז קודם כל, דום נשימה בשינה זה שם גרוע להפרעות נשימה בשינה. מצב okay. מאוד שכיח דרך אגב, שבדרך כלל מי שעושה את ההבחנה, זה בן הזוג שישן במיטה על יד.
אוקיי. Okay.
שהוא שומע נחירות חזקות, פתאום הנחירות מפסיקות ואדם מפסיק לנשום, ואז פתאום יש איזה, כזאת, איזה חריקה, ועוד פעם האדם מתחיל לנשום. לא מתים מזה, לא מתים מזה, משום
זה
זה מפחיד, כי ברגע שהמוח קולט שאין לו מספיק חמצן, הוא מאיר את המטופל, את החולה.
זה מה שקורה.
כן, ואז הוא מתעורר לבד, עכשיו הוא לא מודע לזה שהוא מתעורר, הוא מסתובב, הוא זז, והוא מתחיל לנשום רגיל, עד הפסקת הנשימה הבאה. יש אנשים שיש להם עשרות הפסקות נשימה בלילה, ולכן השינה שלהם היא לא אפקטיבית. הם קמים בבוקר לפעמים אחרי שינה של 8 שעות בלילה, מרגישים יותר עייפים ממה שהם הלכו לישון. אלה אנשים שיכולים להירדם ליד ההגה, אלה אנשים שיכולים אם הם הולכים לאיזה פרזנטציה או הצגה או, 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 או ישיבה, להירדם תוך כדי ישיבה, ישיבת עסקים או ישיבה עם אנשים,
נכון.
אלה אנשים שמתפקדים פחות טוב, ואלה אנשים שחשופים יותר למחלות לב, ללחץ דם ולבעיות מהסוג הזה. ולכן יש לא... לטפל במחלה הזאת. והטיפול במחלה, הטיפול במחלה, לאט לאט, רק רגע, אני עוד לא סגרנו את השיחה.
אוקיי.
אני קודם כל מסביר למאזינים שלנו במה אנחנו מדברים. עכשיו, okay. קודם כל, מה שעושים זה מטפלים. ויש טיפולים בכמה דרכים. הטיפול הכי טוב והכי יעיל, זה מכשיר שנקרא סיפאפ. זו מסכה שהאדם הולך לישון ושם אותה על הפנים, שיכולה לבוא כמסכה על האף ועל הפה, או כנחירונים, כמו משקפיים שמכניסים לאף, ואם רק מכניסה אוויר בלחץ יותר חזק.
אני מכירה את המכשיר הזה. השאלה אם הרופא ששלח אותו לבדיקת מעבדת שינה ולא מצאו שום דבר חריג, השאלה אם הוא יאשר לו את המכשיר הזה.
רואה, עשו לו בדיקת שינה ולא מצאו שום דבר חריג?
שום דבר חריג, עשו לו בדיקת שינה בבית, עם מכשיר בבית, ואמרו לו שלא מצאו שום דבר חריג, אבל העובדה היא עובדה, אשתה מהירה אותו.
לא, אז כדאי לחזור על הבדיקה במעבדת שינה. האם בבית הוא לוקח כדור שינה, ובמקום ההוא הוא לא לקח כדור שינה?
לא, שום דבר. זה קורה לו בעיקר כשהוא שוכב על הגב. אז יכול להיות שבאותו לילה הוא לא שוכב על הגב.
זה תמיד קורה ששוכבים על הגב. ולכן אני אפילו מציע לאנשים, בחולצה שאיתם הם ישנים, או בפיג'מה, אם הם ישנים עם פיג'מה, לתפור כיס קטן מאחורנית בגב, ולהכניס לשם כדור טניס. ואז שהם שוכבים על הגב, זה לא נוח להם, וזה מכריח אותם לשכב על הצד. זה תמיד קורה כששוכבים על הצד.
על הגב, עכשיו,
כן. על הגב, כן, על הגב. ולכן זאת השיטה הפשוטה ביותר, שיטת כדור הטניס, או, ואז לא נוח על הגב, ושוכבים על הצד. עכשיו, לפעמים כדור טניס לא מספיק, צריך להכניס שני כדורי טניס, פשוט שיהיה לא נוח לשכב על הגב, ואז אנשים לומדים לשכב על הצד. הדבר הטוב ביותר הוא אכן סיפאפ. אפשרות אחרת, יש התקן דנטלי, כלומר, יש רופאי שיניים שיודעים איך לעשות מכשיר, שמושך טיפה את הלסת התחתונה קדימה, ומותח טיפה את דרכי הנשימה.
כן.
אפשרות אחרת שישנה היא ניתוח שנעשה בלייזר, שבו בדרך כלל קורטים את האנבל או מרחיבים את הפתח של הנשימה, כך שגם כשהלשון בזמן שינה צונחת טיפה לאחור, היא לא חוסמת את דרכי הנשימה. הסיבה
אתה
ממליץ
על ניתוח הזה?
לא, אני מעדיף את השיטות האחרות. אני מעמליץ על סיפאפ, כן, כן.
אני שוב שואלת, רופא משפחה יכול לתת לו אישור לסיפאפ, למרות שהתוצאות במעבדת שינה
יהיו שליליות? רופא שינה לא, אבל רופא נוירולוג או רופא שמומחה לבעיות בשינה, יכול להמליץ על זה. משום שזה שבבדיקה ביתית לא מצאו את בבדיקה אחת ביתית לא מצאו את התופעה, זה לא אומר שהיא לא קיימת. אגב, האם יש לו לחץ דם גבוה או נטייה ללחץ דם? לא.
אז הוא רזה, הוא לא שמן, הוא לא...
אז כדאי לטפל בזה לפני שיהיה לו. אבל רופא שינה, רופא שעוסק בשינה, אפשר לקבוע תור בקופת חולים, גם אם זה ייקח כמה חודשים, זה לא נורא. ישנם רופאי שינה, לספר להם את הסיפור שהשינה יש... תראי, אף אחד לא ילך לישון עם סיפאפ, או לבקש מקופת חולים סיפאפ אם הוא לא צריך את זה. זה דבר שגם לא קל להתרגל אליו. צריך כמה לילות לסבול עד שמתרגלים אליו, ואז כשמתרגלים אליו, אי אפשר כבר לישון בלעדיו. כלומר, אנשים גם אם הולכים לאיזה שלף שטונדה, גם אם הולכים לסיאסטה, לחצי שעה או שעה של מנוחה אחר הצהריים, משתמשים בסיפאפ כדי שיהיה להם יותר קל וירדמו יותר בקלות. אז זה מה שאני מציע.
הוא מוכן לזה, רק פשוט צריך לאשר לו.
כן, אז אני מציע לגשת לרופא שינה, ולבקש הפנייה למעבדת שינה במעבדה. לא בבית החולים, זה מעבדה, יש בכל מיני מקומות, באסותא.
זאת אומרת, לא בבית.
לא בבית, ואז גם מחברים להרבה יותר מכשירים, יש עוד כמה פרמטרים, ואז שינסה לישון להירדם על הגב, ולא להירדם על הצד.
אוקיי. תודה רבה, כל טוב.
בבקשה, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שומעים אותי?
אני שומע אותך, רק דבר להפרקסת.
אוקיי, תודה רבה פרופסור שקיבלת אותי.
בבקשה.
קוראים לי רומריו, אני מאושפז כרגע בבית חולים.
כן.
יש לי כאב, יש לי משהו שנקרא רבדומיוליזיס.
רבדומיוליזיס, בן כמה אתה מריו?
אני בן 24.
כן,
אני בחור צעיר ובריא בסך הכל, אבל הושפסתי על רבדומיוליזיס כבר פעמיים בשנה וחצי האחרונות, עם ערכים מאוד מאוד חריגים.
של CPK.
נכון. בפעם הראשונה. כן, אז אני הושפסתי בפעם הראשונה באוקטובר 22. ואז הגעתי עם CPK של 150,000.
וואו.
כן, ועכשיו הושפסתי עוד פעם, וכשהגעתי לבית חולים ביום הראשונה עלי 210,000, ואז זה עלה לי ל-300,000. עכשיו, אני בחור בריא ואני מרגיש מצוין, ואני מתהלך. וגם התפקדי כליות שלי והלב מצוין, כי אני יודע שבהתחלה פחדו לי על זה. וזהו, ואני הייתי רוצה לשמוע, אם אי פעם נצא לך לשמוע ערכים כאלה, ואיך מתאדים?
כן. תשמע, רבדומיוליזיס זה למעשה התמוססות במילה מאוד מפחידה של שריר. ואז ה-CPK שהוא קריאטינין פוספוקינז שנמצא בעיקר בשריר, הוא עולה. אז, עכשיו, בכל נזק לשריר יש CPK גבוה. גם אם אני אתן לך זריקה או תקבל מכה או יהיה לך שטף דם, כן, יהיה לך CPK מאוד מאוד גבוה. עכשיו, השאלה היא באמת, רמדומיוליזיס, ממה קיבלת את זה? או זה בדרך כלל יכול להיות או בעיה, והסיכון של זה הוא סיכון כלייתי.
נכון,
כי זה יכול לסתום חלק מהמוביות שנמצאות בכליה, כי החלבונים שהשריר מפרק, נכנסים לשריר. אתה עושה איזושהי פעילות גופנית מוגזמת או משהו?
אז זהו, אז אני בסך הכל בחור די אקטיבי.
מאמץ גופני מוגזם אתה עושה?
אז אני לא הייתי אומר שזה מוגזם, אני לא עושה טריאטלונים, אני לא עושה דברים כאלה, אני לא עושה באמת...
אני שומע אותך לא טוב, דבר יותר עליו, כן.
אני אומר, אני לא בחור שעושה טריאטלונים, אומר, רוצה מוגזמים או דברים כאלה, אני שומע על אורך בריא, אורך חיים קצת בריא ואקטיבי.
כן.
בשני המקרים, באופן מאוד מעניין, היה לי פעילות ספורטיבית בחלון זמן שזה קרה לי, אבל גם חליתי במחלת חום באותו זמן.
זה יכול להיות שילוב של השניים גם.
כן, ובשנה וחצי ביניהם יצא לי גם לחוות ימים, נגיד...
ושלא שתית מספיק?
אני חושב ששתיתי מספיק בשני המקרים. כלומר, אני עכשיו מאושפז, ואני יכול להגיד שבוודאות לפני שבוע וחצי כשחליתי, שתיתי מספיק נוזלים, והפעילות הספורטיבית שעשיתי לא הייתה כזאת מוקצנת. שיחקתי כדורגל, אמנם אחרי בערך 3 חודשים של חוסר פעילות, אבל שיחק כדורגל נורמטיבי שבו שמרתי, אתה יודע, על פעילות תקינה סך הכל. ואז אחרי שחליתי במחלת החום, התחילו להופיע לי הסימנים של באמת כאבים בשרירים, ושתן כהה, אפילו אדום.
כן, זה אחד הסימנים הנוספים, כן.
נכון. וידעתי ישר שזה חזר אליי, כבר פעם הראשונה שזה קרה אליה, באוקטובר 22, כשהייתי בחול, הייתי במצרים, ואז שם גם קיבלתי מכת חום, אולי שבוע אחרי שהיה לי פעולות ספורטיבית יחסית, נקרא לזה חזקה, למרות שאני לא חושב שהייתה כזאת קיצונית, ואז אחרי כמה ימים התחילו להופיע לי בדיוק אותם סימנים, ואז חזרתי לארץ והתאשפזתי.
אני מניח שאתה מקבל אינפוזיה, ושוטפים אותך עם הרבה נוזלים.
נכון, אני מקבל הרבה ליקור.
השתן נעשה יותר בהיר?
אז האמת שדווקא בתקופת האשפוז הזאת קצת פחות, לוקח לזה הרבה זמן. אני כבר שבוע פה ולא השתנה, וגם ה-CPK לא ירד. האמת, אני, כמו שאמרתי, נכנסתי עם CPK 210,000, אני כרגע עומד על 280. ועכשיו, אני לא באמת מודע, כי אני גם מרגיש טוב סך הכל, אבל אני רוצה לדעת שבלונגרן, שבטווח הארוך, אני אוכל לשלוט על זה, כי לרופאים אין כל כך תשובה, הם לא
יודעים. תראה, אנחנו לא יודעים בדיוק, כשזה נובע מפציעה או מחבלה, או יכול להיות גם CPK גבוה בגלל נזק מוחי ובגלל בעיה לבבית, אבל זה לא המקרה אצלך. נכון. אז כשמדובר בפגיעה או בחבלה או בטראומה, או בפגיעה ישירה בשריר, אז אנחנו יודעים בדיוק מה הסיבה. לא תמיד אנחנו יודעים מה הסיבה, לפעמים זה גם יכול להיות דבר תרופתי, אבל לפעמים אנחנו לא יודעים מה הסיבה שהשריר ניזוק, וכאילו מקבל פחות חמצן. הדבר השכיח ביותר זה באמת זה באמת מצב של, איך אנחנו קוראים לזה, עומס, עומס שריר מוגזם, כן? לפעמים זה יכול להיות גם בגלל חסימה, הפרעה בזרימת דם לשריר, אבל אז זה יהיה שריר אחד או שתיים, ובשריר הלב זה קורה בדרך כלל, אבל פה זה לא העניין. ישנם סוגים של אנמיות שיכולים לגרום לזה. כן, יש מה שנקרא אנמיה, נדמה לי, אנמיה חרמשית, סיקל סל אנמיה, שיכולה עד לגרום לזה למיטב זיכרוני. אבל קודם כל צריכים לשטוף אותך טוב, אחרי אתה צריך להיות מאוד זהיר עם פעילות גופנית, כי זה, בדרך כלל זה קורה לספורטאים שעושים אביוז של הגוף, שעושים אותו יותר מדי, ולא שותים מספיק, ועושים את זה בתנאי חום, ובתנאים לא טובים.
כן, עכשיו, העניין הוא שגם, כן.
יש גם מחלות כרוניות שיכולות לגרום לזה. לפעמים מצבים של, נדמה לי, בעיות נשימתיות, אסתמה, אבל זאת מחלה שצריכים לטפל בה, כדי שלא יהיה חס וחלילה נזק כלייתי.
כן.
אתה לא, לא, לא הייתה לך, לא הוגדרת כסובל ממכת חום, נכון?
באשפוז הזה בטוח לא. באשפוז הקודם לא באתי בפרק זמן מספיק קצר מהמחלה כדי שיוכלו לקבוע לי את זה.
עכשיו תגיד לי, לא היית חשוף ל... אתה לא חייב לענות לי, רק לחשוב עם עצמך, לסמים, כן. לפטריות...
לא, לא, לא. שום דבר.
לכמויות גדולות במיוחד של אלכוהול.
לא, לא, שום דבר. לא, גם שאלו לא. אותי את זה, ולא, לא, כן. שום דבר.
לפעמים גם הקיצות של הקרבים, נחשים לפעמים יכולים לגרום לזה, אבל זה גם נדיר, היית מרגיש אם זה היה קורה.
נכון. משהו בצירוף מקרים של, של שני המקרים האלה, שבהם השילוב הזה של באמת ספורט ו...
בסוג של מחלת חום. כן, ספורט ומחלת חום, ספורט וחום, גם חום חיצוני, וקל וחומר, מחלת חום, הם יכולים לגרום לזה. אז קודם כל, בוא נלמד משהו, ושם מאזינים ילמדו. אתה מרגיש לא טוב, יש לך חום, תנוח. תקשיב לגוף. כן? דבר אחד. דבר שני, באמת, אתה, במיוחד לגביך, תוריד את, את כמות הפעילות הגופנית שלך, עד שלפחות יתחילו לנסות לקדם את, את ההתחלה של המחלה, את ההבחנה של המחלה.
כן, הם המליצו לי בינתיים, הם המליצו לי שאחרי שאני אשתכל בבית חולים.
לא לעשות ספורט.
זה אחד בטוח, ושתיים, כן. לעשות בדיקה, נהיה לי יותר גנטית, להבין אם זה...
כן, אם זה משהו תורשתי.
כן, למרות שבמשפחה אין לנו משהו כזה, אבל לך תדע.
כן.
אולי זה איזשהו משהו רציסי ואני יודע.
אי אפשר לדעת, עד שלא בודקים, וגם אחרי שבודקים לא תמיד יש תשובה, כי אנחנו לא מכירים את כל הסיבות לזה. אבל בדרך כלל הסיבות השכיחות זה... זה, זה חבלות, זה תרופות, זה, זה עקיצות, זה, זה, כן. זה, וזה פעילות גופנית מוגזמת, זה מכת חום, אלה הדברים השכיחים ביותר העניין. שאנחנו...
העניין הוא פרופסור, כשאני קראתי באינטרנט לגבי באמת המדדים, אז, אז אמרו לי שגם מישהו שעושה הרבה הרבה מאוד ספורט, לא מגיע לערכים של מאות אלפים.
זה נכון, לא, זה רמדומיוליזי, זה מחלה. זה לא רק כן. מספורט. בספורט אתה יכול להגיע לאלף, אתה יכול להגיע, כן, אבל לא, לא לכמויות מוגזמות כל כך. הנורמה אצל גברים זה עד 200.
כן, כן, אז זהו, אני קראתי, אני יודע, אז
כן,
אוקיי,
אבל... בסדר. כן, לא, ספורט זה לא, זה ספורט, ספורט בלבד לא גורם לזה. אתה רואה אנשים שעושים ספורט אתגרי, אתה רואה אנשים שרצים קילומטרים ולא מקבלים רבדומיוליזה, לא מקבלים, לא, השריר לא נהרס להם, לא מקבלים תמס שריר, זה נקרא בעברית.
כן.
אוקיי?
אוקיי, טוב, בסדר גמור.
שתי הרבה, תן לאינפוזיות, כשאתה חוזר תשכח קצת מפעילות גופנית, וחס וחלילה, כשאתה בתנאי חום, או אם יש לך חום בגלל שפעת או כל סיבה אחרת, תנוח.
אוקיי.
טוב.
תודה רבה לך.
כל טוב לך, כל טוב.
כל טוב.
כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, איתך על הקו, חולי פולוסצקי, אני בת 72, הבת שלי שמדובר בה.
כן, בת כמה הבת?
בת 32. גרה בארצות הברית, יש לה בעיה של טמטום בין היתר.
כן.
והציעו לה מכשיר נורא יקר ב-4,000 דולר לניר, לניר משהו, L-E-N-I-R-E, 4,000 דולר. אז אני שמעתי אותך בהרצאה לגבי הטינטון, ואמרת שיש מכשירי שמיעה בארץ, אז אני שואלת אם זה בהכרח לא תסכום כזה, כי אם אין משהו...
תראי, קודם כל צריכים ל... תראי, אני לא יודע אם המכשיר הזה מתאים לה או לא מתאים לה, ואני לא יודע מה המכשירים...
זה המלצה של רופא.
לא, אני מניח, אבל זה המלצה של רופא עדיין לא אומרת... בואי, אתה יכול להמליץ על מכשיר, אחרי איך צריכים ללכת למכון אודיולוגי, צריכים לאפיין את הטיניטוס, לאפיין את הכמות, ואחרי שמאפיינים אותו, צריכים לראות אם אפשר להתאים מכשיר שמתאים לאפיון של הטינטון שלה. כי טינטון זה שם כללי, יכול ושיכול להיות...
אני שמעתי את ההרצאה שלך וגם של
אברי,
הבנתי שזה
18 דציבלים, ואז זה אחרת. בדיוק, אז לכן קשה להגיד, אני לא יודע כמה עולה מכשיר כזה, את יכולה לברר, אני יודע ש...
את החברה הזו אתה מכיר, את המכשיר הזה אתה מכיר?
לא, את המכשיר הזה אני לא מכיר.
ובארץ יש מכשירים אחרים, הבנתי ממך.
יש מכשירים אחרים וטובים שמתאימים אותם לפציינטים.
ברור, ברור, כן. תבוא לארץ להיבדק, כמובן כן. שזה לא בעיה. כן. אז איפה יש מקומות?
אני אמרתי פעם שעברה שישנו, אני יודע על גל, ישנה חברת גל, שהם גם מאפיינים את הטינטון וגם רואים אם הם יכולים להתאים. ואמרתי למען השקיפות שאני היועץ המדעי שלהם. כן, אז זה מה שאני אומר, אני לא, אין לי מושג כמה עולה מכשיר כזה.
זה יכול להועיל לנו שאתה, השקיפות הזו, גם זה שאתה עובד, כי אז אתה מבין בעניינים.
כן, אבל אני לא מכיר את המכשיר הספציפי הזה.
אבל בכלל מכשיר שמיעה באמת עוזר?
זה לא מכשיר שמיעה בדיוק, זה כסוג של, כן, זה מכשיר שמשדר תדירות, שמנטרלת את התדירות הזאת. יש לה ירידה בשמיעה?
לא, זה לא בגלל ירידה בשמיעה. לדעתי זה כל הדי-ג'יי והמוזיקה הרועשת שהייתה הולכת.
זה מתאים, כן. אני רוצה להגיד, כן, תקשיבי, תוך 10 שנים, 15 שנה, 80% להערכתי הגסה, אני אומר את זה אולי בהקצנה, של האנשים הצעירים, של החבר'ה הצעירים שלנו, יסבלו מירידה בשמיעה וטינטון. כי הם שומעים מוזיקות באוזניות, בעוצמות משגעות, ודופקים, וסליחה על צורת הדיבור הוולגרית, דופקים לעצמם את מערכת השמיעה. עכשיו תגידי לי, היא שומעת את זה במוח, או היא שומעת את זה באוזן?
היא שומעת במוח, היא אומרת, אני רוצה להוציא את זה מהראש, אני לא יכולה,
עכשיו,
לא
זה לא באוזן אחת או באוזן שנייה.
גם הרופאים שבדקו אותה, ואודיולוגים, כמו שאתה אומר, הייתי איתה גם בארצות הברית, אחד אומר באוזן אחת, אחד, את האמת, אני כבר לא יודעת על מי לשמוך, כי כל רופא אומר אחרת.
תראי, יש מצבים שהטינטון הוא לא טינטון פיזיולוגי, הוא טינטון של סוג של חרדה.
נכון, אני מאמינה שזה יותר בכיוון הזה של חרדה.
אוקיי. אז אם זה בכיוון הזה, המכשירים לא יעזרו.
זה מה שרציתי לדעת, מה שחשבתי גם.
כן.
לצורך חרדה, זה משהו שקרוב לפיברומיאלגיה, הם נבחנו אותה, אבל היא טוענת שזה לא זה. אבל לדעתי זה, והכל ביחד עם התאונה בגב, המכה בשוט.
אז צריך לקחת את זה בחשבון, כי להשקיע 4,000 דולר, ושהמכשיר לא יעזור, זה לא שווה. אבל צריך לראות שזה לא עניין של חרדה, כי בדרך כלל בטינטון אמיתי, שומעים את זה יותר באוזניים ופחות בראש.
היא מודה בזה שהיא חרדתית, היא מודה בזה שיש לחרדה.
אז אפשר לטפל, אז אולי כדאי לטפל קודם כל בחרדה, אפילו לחצי שנה, ולראות אם יש ירידה בטינטון וירידה בכאבים. היא לא רוצה, למה אולי היא צודקת? יותר טוב לסבול מפיברומיאלגיה ומטינטון, ואיכות החיים יותר גרועה.
נכון, צריך לשכנע אותה.
לא, אם היא לא הייתה רואה טוב, היא הייתה מרכיבה משקפיים?
בטוח.
נו. ואם היא לא הייתה שומעת, אז היא לא, ואם היא לא הייתה שומעת בכלל, או שומעת לא טוב, הייתה שמה מכשיר שמיעה?
נכון.
נו, אז זהו, אז מה?
אתה יודע, זה לא קל להסביר לילדים.
כשתגיע לארץ, תני לה לדבר איתי, אני אסביר לה.
אני אתן לה, בהחלט אני אתן לה.
אני אסביר לה.
אני פעם ראשונה מדברת, ואני רואה שזה לא בעיה, אז אני בהחלט אפתח לה את הדרך הזאת.
100%.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב, כל טוב. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ואפשר גם לצלצל ל-1-907-22-103-FM, 104.5-FM, כאן רפי קרסה, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו.
שלום, שמי אתי.
שלום, אתי.
אני רוצה להתייעץ איתך, אני עברתי ניתוח...
רק בת כמה את רק, אתי?
אני בת 63.
כן.
אני עברתי בספטמבר האחרון ניתוח של כריתת חצי אונה שמאלית בריאה.
כן.
שזה היה בגלל גידול סרטני.
כן.
הניתוח עבר בסדר, אני מרגישה טוב, ועשיתי האחרון היה לפני שבוע והיה בסדר. אבל יש
איזושהי בעיה. אם זה הייתה חצי עונה, אז זה סימן טוב מלכתחילה.
כן, נכון. התמזל מזלי, נכון לעכשיו.
נכון.
אני חוויתי כחודש אחר הניתוח בערך, התחלתי לחוות גרד, הקטוטים. התחלתי לגרד בצורה, ככה זה מופיע פתאום, תחושה כזאת של כמו עקצות, זה מתחיל לגרד, ונעשה האזור של הגרד נעשה אדום, וכמו שזה בא, זה ככה הולך, אבל אני לא יכולתי להתמודד עם זה.
זה אזור מסוים כמו אזור עגול, שהוא נעשה אדום וטיפה מורם מהאור באופן כללי?
זה יכול להיות בכל מיני מקומות בגוף, זה יכול להיות כן, בראש, בקרקפת, כן. זה יכול להיות באזור של הניתוח.
אבל זה אזור מוגבל, נכון?
כן, זה יכול להיות ברגל, זה יכול להיות ביד, זה יכול להיות גם ברגל וגם ביד בו זמנית.
כאילו שהמקום קצת מתנפח ואדום?
אדום, אדום, אין שלפוחיות.
לא,
אין,
לא, 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 אדום... מתנפח טיפה, זאת אומרת, טיפה מורם ומגרד.
כן, כן, מאוד. הייתי אצל רופא אור, מה שהציעו לי בהתחלה זה ללקחת בילקטן.
כן.
ואחרי זה, לפני, אני ניסיתי להפסיק לשבוע ימי, החזקתי בדיוק 4-5 ימים, ואז רופא נתן לי רופפין, משהו כזה.
כן.
ואני לוקחת את זה, ונותן לי קצת שקט, אני מדי פעם מרגישה איזו זרימה של עקצות, אבל זה לא כמו שאני בלי כדורים בכלל. Mm-hmm. עכשיו, איפה שנותחתי, וגם הרופאים שניתחו אותי, אמרו שאין לזה שום קשר, שזה לא שייך לניתוח, או... לא, אף אחד לא יודע להסביר לי. הלכתי לרופא שמומחה לאלרגיה, אין לו שום בדיקה להציע לי.
זה מתאים לי לתופעה שנקראת אנגיואדמה מקומית.
שמה זה אומר?
זה סוג של תופעה מהמשפחה של התופעות האלרגיות. וגם הטיפולים האלרגיים עוזרים לך קצת. וזו נכון. תופעה של אור אדום, נפוח, מגרד, צורב, שיכול נכון. להופיע כל פעם במקום אחר. עם התנפחות של המקום קצת, לפעמים יותר, לפעמים פחות.
נכון.
ואיפה את גרה?
אני גרה בגבעתיים.
יש בתל השומר מרפאה לאנגיואדמה.
איך אתה אומר?
אנגיואדמה.
אוקיי.
יש מרפאה מיוחדת לאנגיואדמה. ולדעתי, לפי התיאור שלך, התיאור המקומי, מה שקורה, זה לא קשור לניתוח שאת עברת, אבל זה מתאים לתופעה שנקראת אנגיואדמה, תופעה שיש כמה סוגים, יש משפחתית ויש ספורדית, של מהמשפחה הגדולה של המחלות האלרגיות, הגדולה, שבה באזורים מסוימים בגוף, פתאום, בלי שום סיבה, יש אודם עם גבול די ברור בין האזור האדום לאזור הלא אדום.
המקום,
כן, המקום טיפ-טיפה מורם, כמו בהקיצה, אבל בהקיצה מאוד גדולה ונרחבת, שמאוד כן. מאוד מגרדת או צורבת.
נכון.
ולפעמים, כמו שזה בא, ככה זה נעלם.
נכון. בדיוק, נכון. ככה כן. אני מרגישה.
כן.
אבל כאילו זה יכול להופיע ככה פתאום, בלי שום כן, קשר לניתוח?
כן, 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 כן. זה לא קשור כנראה לניתוח.
אנשים אמרו לי שזה
כן.
לא שייך לנו.
קרוב לוודאי, וזה, התופעה נקראת אנגיואדמה, ויש בתל השומר פרופסור ננסי אגמון, נדמה לי, שהיא מומחית בתחום הזה, מומחית בקנה מידה בינלאומי.
יש לזה איזה טיפולים או משהו?
כן, 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 כן.
כאילו, אני מרגישה שמערכת ההפעלה שלי השתגעה, שמשהו קורה בגוף שלי, ואין לי שום שליטה על זה. זאת אומרת, ניסיתי כמה ימים להפסיק, והחזקתי בדיוק 4 ימים, ומעבר לזה זה...
כן, אז יש כאילו הצטברות של נוזלים מתחת לאור, בפיזיולוגיה של זה. וזה מאוד לא נעים. מאוד... זהו.
אז לבקש הפניה מהרופאים שלי בתל השומר.
לתל השומר למרפאת אנגיואדמה.
בסדר.
זה מאותה בסדר. משפחה, יש תופעה שזה מאוד דומה להקיצה של יתוש, אבל מאוד נרחבת. בשטח יותר גדול.
כן, זה נכון.
כן.
כן, זה בעצם בערך מה שאני מרגישה. סוף סוף אני שוב מבין את מה שאני מדברת.
כן, כן. עכשיו, לפעמים נותנים סטרואידים, לפעמים נותנים אפינפרין, תלוי בזהו, כי זה, אם זה קורה אם זה קורה בגרון או בלוע או בלשון, אז זה נדיר, אבל זה יכול להיות מסוכן. לפעמים זה קורה בלחיים, ואז זה תופס את העיניים.
לא, יש... זה קורה לי בגוף, ברגל, בחפייד, כן, 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 באזור של הניתוח, זה קורה לי גם כן, כי המקום כן. עדיין כזה כמו אור שהוא לא עם תחושה רגילה, יש עדיין רגישות כן, שבמקום כן. של הניתוח.
כן, אוקיי, זה לא קשור כנראה לניתוח, ויש בתל השומר מרפאה מיוחדת שעוסקת בזה, נדמה לי ששמעה פרופסור ננסי אגמון, היא מומחית בקנה מידה בינלאומי, בתחום הזה של אנגיואדמה ומחלות אלרגיות, אימונולוגיות, זה מהמשפחה הגדולה של התופעות האלרגיות.
אוקיי. אוקיי. תודה. תודה רבה.
בבקשה.
ביי.
ביי ביי, ומי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
פרופסור קרסו, נעים מאוד.
נעים מאוד, עם מי יש לי הכבוד. הלו?
אתה שומע אותי?
אני שומע מצוין. עם מי אני מדבר?
אנה.
כן, אנה. ובת כמה את?
ככה. אני רוצה לדבר על שני דברים, אבל כן. הדבר האחרון, כי גם עליו השידור שמעתי, לגבי פיברומיאלגיה.
פיברומיאלגיה, כן.
כן. מה שקורה, שממש לפני שבועיים כזה תרי...
בת כמה את, אנה? בת כמה את?
וואי, איזה סוד אני מגלה לך, אבל אני מעריצה אותך.
אף אחד, רק אני ואת שומעים, אף אחד לא שומע חוץ מאיתנו.
למה, זה בשידור, לא?
בטח שזה בשידור, אני אומר את זה
בצחוק. טוב, אין לי בעיה עם גיל, אף פעם לא הסתרתי, כי תמיד אמרו צעירה. 74 שנהיה בריאים.
נו, את ילדה לעומתי, אז בואי נמשיך.
איזה חמוד אתה, מעריצה, מעריצה, איזה כיף. עכשיו ככה, מה שקורה לאור המצב הרפואי שלי ברקע, יש הרבה דברים. אם אתה רוצה אני אפרט קצר.
לא, אני רוצה שתגידי לי מה השאלה.
יש שתי שאלות.
אוקיי, השאלה הראשונה...
בגיל 20 הופנתי עם מיגרנה בצבא, וזה לכל האורך הדרך, היא החמירה עם... ליקוי ואורה. אז השאלה לגבי זה, נתנו לי טיפול מונע והכל בסדר, פחות התקפים. לאחרונה אני חווה פעם ולא לעתים קרובות את האורה, כן. ולרגע, היו פעמים שהיא באה 10 דקות, ולאחרונה זה 20, חצי שעה, וגם מין ליקוי בדיבור, כי כאילו...
כן.
להוציא משפט, אז מילה אחרונה לא יכולתי, והיא תמיד גורמת לי למין חולשת הגוף, ופתאום לחץ במצח. האם האורה זה לכל החיים המתנה הזאת? זה השאלה הראשונה.
מתפתחת לך מיגרנה לאחר האורה?
כפי שהוסבר, ותמיד אומרים,
לא, לא, אני שואל אותך, אני, לא, נכון.
יש לי לחץ במצח ובקודקוד. אין לי חצי פנים או כאב ראש חזק שאני לוקחת טופטלין. אני נחה ונותנת לזה לעבור. האם האורה, ונותנים לי אספירין, אמרו לי שזה טיפול מונע, כי שנים לקחתי דרלין ואספירין, באמת התקפים לא היו לי כל כך.
ולמה הפסיקו את הדרלין?
זהו, שבקצר, ב-2007 עברתי טיבריקוליטיס, וב-2011 חשבתי, הנה, למסלול חוזרת, אז ניתוח לב פתוח, תיקון מסתם. וברקע יש סקלרודרמה, לחץ דם, כולסטרול, תיק ממש שווה, אבל חיים עם זה ומשתדים. נכון,
אבל השאלה שלי, למה הפסיקו דרלין?
לקראת הניתוח הפסיקו לי הכל, זאת אומרת גם את הקרקיה ואת הדרלין ואת הכל, מעל 15-20 שנה לקחתי את זה,
אז אולי כדאי להתייעץ עם נוירולוג לגבי חידוש הדרלין.
אז היא אמרה לי לא, הנאורולוגית נכון להיום אמרה לי רק את הקרקיה, וזה גם טוב ללב. עכשיו מה שקורה, שבאמת התחושה היא לא טובה, חולשת גוף כזאת, וכאילו משהו קורה איתי, ואני מתיישבת, שותה מים ואומרת זה יעבור.
וזה עובר.
באמת זה עובר, אבל זה הטריד אותי בהתקף האחרון, בחודש האחרון, לגבי הדיבור, כי בדיבור הכל היה בסדר, וכאילו לא היה לי התקפים רבים, ופתאום זה חזר לי כזה, עוד לא הספקתי להיות אצל הנאורולוגית.
תראי, הפרעה בדיבור יכולה להיות סוג של אורה, אם כי לא, לא, זה לא אורה אופיינית, אבל אם את מכירה את זה, וזה בדרך כלל נותן לך את הסימנים וחולף, אז כנראה זה בכל זאת אורה, אבל כדאי בכל זאת להתייעץ עם הנאורולוגית.
כי... לגבי הדיבור.
לגבי הדיבור, כן. כי יכול, כי יכול מאוד להיות שהיא תוסיף לך עוד משהו.
בסדר. עכשיו לגבי
פיברומיאלגיה.
כן, תודה שחזר לי. ככה. לפי גוגל, ראיתי שניתן לעשות בדיקת דם חד משמעית לדעת לגבי נוגדנים. מצד שני,
זה רק נכון אצל דוקטור גוגל במרפאה הפרטית שלו, זה לא נכון באופן מציאותי.
אז אני מורידה את זה, קדוש מה שאתה אומר לי.
לא, אין, אבל, אין, בדיקת, אבל, אין בדיקת דם לנוגדנים לפיברומיאלגיה.
אבל השאלה היא כזאת, ופתאום נחת עליי אחרי שהייתי במיון עם יד שמאל כאף של שבוע וחצי, ואותו יום החמיר. אז אמרו לי, גברת, זה לא לב, לכי הביתה. על דעת עצמי הלכתי לאורתופד, כואב לי כל הגוף, בין החיבורים והכל, ואז 5 דקות הוא בוחר, הוא בודק ריאות ונשימה, ואז הוא אומר, כאילו תשובה לרופא, אז הוא כותב שפיברומיאלגיה, ואז אם אני מבינה, אז לקחת רק משככי כאב, עכשיו זה כאבים זוועה, אני הולכת מכופפת וזה, עכשיו האם היא פוגעת, אני לא אגיד גוגל, היא פוגעת בזיכרון, היא גורמת לכאבי ראש, לחץ.
תראי, פיברומיאלגיה זאת תסמונת. תסמונת שקשורה לכמה דברים. היא קשורה לכאבים שמתחלפים בדרך כלל, כאבי שלד, שיכולים להיות במפרקים או בדרך כלל בשרירים, או בגידים. עכשיו, היא קשורה גם להפרעות בשינה. אבל בגילך יש להרבה מאוד אנשים הפרעות בשינה, בגילך יש להרבה מאוד אנשים מה שנקרא אוסטאוארטריטיס, שזה דלקת מפרקים ניוונית, זה דלקת מפרקים ניוונית, כי בגיל 70 המפרקים לא פועלים כל כך טוב, היא קשורה לפעמים להפרעות בריכוז, היא קשורה להפרעות במצב רוח, אבל אלה דברים לא ספציפיים. ואלה דברים, ועל סמך כאבים מסוימים לקבוע הבחנה של פיברומיאלגיה, בבדיקה של רופא אורתופד, זאת הבחנה משוערת, כי אין בדיקה שיכולה להוכיח שמדובר בפיברומיאלגיה. עכשיו, לפיברומיאלגיה, יש כדורים שאנחנו נותנים באמת כדורים נגד כאבים, שאני ממליץ את הכי טוב, זה את את האקמול הישן והטוב, שהוא עוזר לכאבים האלה בדרך כלל, ולא ללכת לכדורים יותר מסובכים. והדבר הכי טוב לפיברומיאלגיה, זוהי פעילות גופנית.
למען האמת, מזמן נתקלתי בזה, בכאבים מכופפת יומיים, וזה נתנו לי רוק הצט, לא לקחתי. אבל מה שכן נכון, אני התרגלתי לאופטדין טיפות,
מצוין,
מיגרנה, כי זה
מצוין,
עוזר.
מצוין.
עכשיו ביקשתי מהאורתופד, אם אפשר, לא, הוא אמר לי לפנות לרומטולוגית, ואיכילוב, אני מטופלת אצלה בגלל הסקלרודרמה.
מצוין.
ודרך אגב, התבשרתי עכשיו שהיא נגעה לי בריאות, ואני צריכה להתחיל כדורים, כן. עדיין לא זמנו אותי לכל הדבר הזה, כי היא הייתה שקטה 20 שנה, רק כן. הרנו והקור, וכי אני עושה תפקודי ריאות ואקו לב.
אוקיי.
ודרך אגב, את המסתם גילו דרך האקו הזה, יצא לטובה. עכשיו, האם לא צריך לעשות באמת מיפוי, מיפוי עצמות, או
זה תקשיבי, תקשיבי, איפה... את שואלת אותי שאלות שהן ספציפיות לגבייך, ואת כן. זה, אם את הולכת לרומטולוגית, היא הכתובת הנכונה לענות לך על השאלות האלה. כן. היא תגיד לך עד כמה הבעיה בלב הייתה קשורה לסקלרודרמה, והיא תגיד לך איזה בדיקות את צריכה לעשות.
לא, הבעיה בלב לא הייתה קשורה לסקלרודרמה.
איך את יודעת? איך את יודעת? טוב, לא משנה, אמרו לך, אז בסדר. אבל היא הרופאה שיכולה לרכז את כל הטיפול, ואני, אלה שאלות שצריך לשאול אותה, והיא גם תגיד לך אם זה פיברומיאלגיה או לא פיברומיאלגיה, והיא תציע לך, גם אם היא חושבת שזה פיברומיאלגיה, איזה כדורים לקחת. בסדר?
בסדר.
אוקיי,
דבר אחרון, היא פוגעת.
רק בזריזות, כי יש לנו עוד מאזינים.
כן, כן, לא, רק אחרון, סליחה, ברשותך. היא פוגעת בזיכרון, כי גם הזיכרון וגם הגיל, אפשר להכחיש, הזיכרון שלי הולך קצת פחות...
פיברומיאלגיה לא צריכה, לא אמורה לפגוע בזיכרון, גיל 74 פוגע בריכוז. ולכן, בריכוז, ולכן לכל מי שהוא מעל גיל 70, אם הוא לא, אם אין לו הפרעות בזיכרון, אז יש לו והוא לא מודע להם. אוקיי, כל טוב לך.
תודה דוקטור, פרופסור קרצו, תודה על הכל.
כל טוב.
בריאות טובה לכולנו.
אמן, אמן, אמן. אמן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? כן, כן, עם מי אני?
שלום דוקטור קרסו, איתן, איתן.
כן, איתן, אני איתך.
אני בן 52, מתאמן בטיפות מגיל 16.
כן.
והכל בסדר. לפני 4 חודשים, היו לי 2 אימונים מעט חריגים באופן המשקולות, אני מדבר.
כן,
אימוני כוח. והגעתי הביתה, חלתי, הלכתי לישון, תרועתי יום צהלה על השירותים, ואז אני מרגיש לחץ בחזה ודפיקות לב, לא מהירות, אבל מרגיש אותן.
כן.
לא חשבתי יותר מדי, חזרתי לישון, כל בסדר, עבר שבוע, הלכתי שוב להתאמן, אותו דבר, אבל לא היו דפיקות. התעוררתי בבוקר למוחרת, הלכתי לעבודה, קשרתי לחבר, ואיך שאני מתחיל לדבר איתו, בשיחה טיפה מאומצת, אני מתחיל להרגיש את הלחץ הזה והדפיקות לב. וזה לא עזב אותי איזה יומיים. לקחתי כמובן להתאמן, לקחתי איזה שבוע מנוחה. חזרתי להתאמן, אבל לא... יש לי חבר רופא, אמר לי, תשמע, take it easy.
אבל עשית EKG, הילכת לקרדיולוג, בדקת?
רגע. לא חזרתי להתאמן, אבל הלכתי לעשות הליכות, ויום אחרי זה מופיע, לא בזמן אימון. בסופו של דבר ראיתי שזה לא עובר, הלכתי, אני עשיתי EKG, הרופאה אמרה לי, תשמע, לא רק שאין לך כלום, אני יכולה לראות גם אם היה לך איזה אירוע לבבי, אין לך כלום. מה קורה? אני יכולה להגיד לך מה אין לך. סנטימטר ימינה או שמאלה, לא יודעת כלום.
אז מה שצריך לעשות לך זה הולטר, הולטר של לב, ואז אפשר יהיה לראות אם יש לך משהו.
עשו לי גם אקו לב, הכל תקין. יהיה נראה 4 חודשים, עברו 99% מהסימפטומים שלי נעלמו. אבל גם עכשיו שאני מדבר, אם אני מדבר טיפה מאומץ, אני מתחיל להרגיש את השרירים מסביב לוחצים עליו.
השרירים מסביב למה לוחצים על מה?
זה מרגיש כאילו בשרעפת, משני הצדדים של החזה, ומפתח הלב. אבל בוודאות שללו שאין לי בעיה לבבית. קרדיולוג אמר לי, אין לך בעיה לבבית. אני לא יודע מה זה, אבל זה לא בעיה לבבית.
אם זה לא בעיה
לבבית. יום לפני זה אני רץ 8-9 קילומטר, 10 קילומטר. שאלה שלי, האם יש איזשהם שרירים פנימיים שקשורים לשרעפת או לחזה?
בוודאי, בוודאי.
שיכולים לגרום לך להרגיש לחץ, שזה מרגיש כמו הלב, אבל זה לא הלב.
כל שרירי, אז קודם כל, כל שרירי הנשימה, כולל השרעפת, הם שרירים שבהתכווצות שלהם יש כאבים שיכולים להיות. אתה לא מכיר את התופעה שאנשים אחרי שיש להם שפעת ומתעצים ומשתעלים קשה, לאחר מכן כל החזה כואב להם? כלומר, זאת תופעה ידועה. 4 חודשים לא, לכן צריך לבדוק כמה דברים. צריך גם ללכת לרופא ריאות שיעשה לך בדיקת נשימה, ולראות מה נפח הנשימה שלך, וצריך קודם כל גם, זה מופיע עם דופק מהיר או לא?
לא.
לא.
זה הלחץ דם שאני 105/70, דופק 58.
וצריך לראות. וצריך לשלול גם שזה לא מדובר בבעיה שקשורה למתח, לסטרס.
זה קרה, זה הלחיץ אותי. הסימפטום שלי ירדו מ-1 עד 100 ל-5, זאת אומרת, כמעט נעלם. שאלה שלי אם אני יכול להירגע מזה, כבר חזרתי לעשות פעילות אירובית, גם עם אימון משקולות מעל.
אתה אומר שאתה רץ 10 קילומטר.
לא עכשיו, אני רוצה להיכנס לזה דעת לאט, אני לא רוצה
אני מציע לך, אני רוצה להציע לך לעשות ארגומטריה, ולפי זה להחליט. ארגומטריה זה בדיקת לב ומאמץ.
בדיקת לב ומאמץ.
בדיקת לב ומאמץ, כן. אתה נדע בארצות הברית עכשיו?
כן, כן, מרילנד.
אז תעשה בדיקת לב ומאמץ.
האם האקו לב לא מספיק שישלול לזה?
עשו לך אקו לב במאמץ?
לא.
לא, אז אקו לב לא מספיק לשלול את זה. ואם זה חוזר לך, תבקש שיעשו לך, אם יש לך דופק שחוזר, אז שיעשו לך אקו לב. דופק לא. אז שיעשו לך רק... שיעשו לך רק ארגומטריה, שזה בדיקת לב ומאמץ. שאתה הולך על מסלול הליכה, מחברים לך אלקטרודות ובודקים את כל הדברים האלה, ואם לא, אז נבדוק אצל רופא ריאות.
שאלה אחרונה, כנראה שכבר בסיום השעה.
כן, כי יש לנו עוד מאזינה אחת, כן.
אוקיי, אני היום הולך בשיפור המקסימלי 30 דקות, ואני לא מרגיש כלום. אבל דיבור מאומת שמערב את השרפת, מרגיש חושים קלים, זה כבר כמעט נעלם, אני יכול להיות רגוע מזה ולעזוב את זה, כי זה באמת הולך ובאמת.
אני לא יכול לענות לך על השאלה. אני לא יכול לענות לך על השאלה הזאת. הסימנים האלה הם לא סימנים שמדליקים מנורה אדומה בגדול. אבל השאלה היא, עד כמה זה סטרס ועד כמה זה, ואם אתה מסוגל לעשות פעילות גופנית ומסוגל לרוץ, ולמרות הכל אין לך שום בעיה, וכשאתה מדבר מאומץ, אז אל תדבר מאומץ. אוקיי?
טוב.
אוקיי, איתן. שיהיה שבת שלום. שלום עד שלום, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, עם מי אני?
אני,
שמי
בתיה, ואני בת 85.
כן, בתיה, בואי תשאלי אותי בזריזות, כי יש לנו כמה
כן,
דקות
רק. כן, השאלה היא, אני צריכה לעשות עצירות משתלים.
כן.
ויש לי אי ספיקה ופרפור כרוני וכל מיני דברים כאלה. זה מומלץ לקדוח בעצם, זה לא מסוכן?
תראי, קודם כל, היום משתלים לא חייבים לקדוח בעצם, אפשר להבריג את השתל לתוך העצם. השאלה אם יש לך, קודם כל אם יש לך מספיק עצם, ואת לא צריכה להתחיל...
יש לי מספיק עצם, עשיתי בדיקה.
איך את מסתדרת עד עכשיו?
פשוט נפל לי גשר עם 6 שיניים, בלפת התחתונה, ואני צריכה לעשות את זה רק בבית חולים.
נכון, כי יש לך פרפור ואת לא אישה צעירה.
כן.
תראי, השאלה אם אין דרך יותר פשוטה. אם יש דרך...
לעשות נשלף.
לעשות מה?
נשלף.
נשלף. כן. תקשיבי, זה רק עניין שלך. פרוטזה נשלפת היא לא, היא לא בעיה כרגע. בגיל 85, עם פרפור פרוסדורים ומחלת לב, להתחיל לעשות שתלים, ואחרי כמה שתלים צריכים לחכות קצת זמן עד שמאמיסים עליהם. ולפעמים אחרי שתלים, אני עוד לא יודע, לא מיד אפשר, בדרך כלל עושים שתל, מחכים כמה חודשים, ואז מרכיבים עליו את כל הדברים, את כל הפרוטזה. אני הייתי חושב על זה עוד פעם אחת ומתייעץ עם רופא המשפחה. לכן גם לא רוצים, לכן גם לא רוצים לעשות לך את זה ברופא פרטי, אלא רק בבית חולים, תחת המטריה של בית חולים.
כן, אמרו לי, זה קרדיולוג אמר.
אני הייתי מוותר על זה ומתקן את הגשר.
אין על מה להלביש אותו, צריך לעקור את השינה.
אז אם אין ברירה, אז אין ברירה. אם אין ברירה, אז אין ברירה.
לעקור אני חייבת, אבל אמרו לי, זה כבר הרתמה, זה לא משנה.
כן, כן. אוקיי, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים. תודה לכולם, למאיר הפרץ, לשני רומנו, לירון זאבי, לאליעזר בן יהודה, לסתיו קורנס, לבני אלפרין, לכם המאזינים, אחרינו רבקה למיכאלי בתוכנית בעל לשבת, ואחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. 103 FM.